שלום לכם, ערב יום הכיפורים, אני נדב אלפרין, איתי באולפן יאיר אסולין.
הלא נדב.
אנחנו כבר הפכנו לעצמנו לאיזשהו הרגל את המפגש הזה פעם בכמה חודשים של אש זרה עם התבודדות, לאיזשהו ניסיון משותף מתוך העולמות של שנינו שהם דומים במידה רבה ואולי גם שונים בטמפרמנט מסוים. לחבר אותם ביחד כדי לומר משהו על הנקודות האלה בזמן, כמו יום הכיפורים, קודם זה קרה
בפסח, אני חושב.
זה היה בפסח, זה היה בשבועות, ואלו נקודות כאלה בזמן שהן גם, אתה יודע, מצוינות בלוח השנה, אבל הן הרבה יותר מזה מרחבי תודעה, שרק כמות הטקסטים שאתה יכול לצלול אליהם כדי לנסות להבין את המרחב התודעתי הזה, היא אינסופית. אז המפגש שלנו מנסה מהעולם שלך, מהעולם שלי ביחד, לייצר איזושהי הצצה לעולמות האלה, לטקסטים האלה, למחשבות שיכולות לנבוע מהמרחבים האלה, ולגעת גם בכאן ובעכשיו של החיים שלנו, ואולי מפני שאנחנו בני אדם בעולם וגם בארץ הזאת, גם בחיים שלנו. הישראליות, שזה מושג שאתה אוהב לדבר עליו.
כן, אני מסכים, אני רק יוסיף לזה את השכבה הזאת, כאילו דיברת על טקסטים ששוקים לתוכם, ואני דווקא, המרחבי תודעה של הימים האלה, בטח הימים הנוראים, אבל בכלל הימים הגדולים של הסיפור היהודי, הם גם מרחבים של טקסט וניסיון לפענח אותם, אבל הם לא פחות מזה כלים לפענח את עצמנו. דרך או פריזמה דרכם אנחנו יכולים להתבונן על עצמנו גם כיחידים וגם כחברה, ואני חושב שהתנועה הזאת, אם היה ניסיון לפענח אותם, לניסיון לפענח את עצמנו דרכם, היא תנועה שגם תלווה אותנו בשעתיים הקרובות, והיא גם תנועה שצריך לזכור אותה, כי לפעמים אנחנו שוכחים אותה. המון המון שיח יש על הניסיון לפענח את הימים האלה, ולתת בהם סימנים, ולהבין אותם, ולסמן אותם, ולפעמים אנחנו שוכחים את זה שהימים האלה נוצרו בשבילנו, לא אנחנו נוצרנו בשבילם. והם אמורים ללמד אותנו על עצמנו כיחידים וכחברה, וכאנשים בזמן, יחזור טיפה לראש השנה, אבל אנשים בזמן שבו עולמות חדשים נולדים, כן? כאילו הדבר הזה, היום הרת עולם, שאולי לרוב האנשים, לאורך רוב ההיסטוריה, הוא היה מטאפורה, אני חושב שאנחנו חיים בזמן שבו עולם נולד מחדש. וסיפורים נולדים מחדש. אז צריך לזכור גם את הממד הזה.
כן, יום הכיפורים בעידן ה-AI, אני מניח שיהיו שלאט לאט, כן, אולי כבר בעיתוני החג הזה יש כותרות כאלה שעדיין לא ראיתי, אבל זה יותר מזה, כן, ה-AI כאן הוא משל, ואני הייתי בראש השנה, אני רוצה לספר לך, בבית כנסת של אנשים מאוד מבוגרים, והם סיפרו שחודש לפני כן נפטר אחד מעמודי התווך של בית הכנסת בגיל 98, מה שהאריך ימים מאוד. קראו לו מרדכי נוימן, והוא היה ניצול שואה. ומה שהם זוכרים מתפילות הימים הנוראים שלו, זה את האופן שבו הוא היה אומר באבינו מלכנו, בתפילת אבינו מלכנו המפורסמת, חלק מהמשפטים. למשל, נקויים נקמה דם עבדיך השפוך, שהוא היה צועק כמה פעמים את המילה נקויים, והיה ברור לאיזו נקמה הוא מתכוון מתוך הסיפור האישי שלו, ואז אני מיד חושב לעצמי בתודעה שהרבה, יש כמה וכמה מן הפסוקים שמופיעים בתוך אבינו מלכנו, של נקמה על דם שפוך, שנוספו לתפילת אבינו מלכנו, שהם בכלל מצויים, אולי היום זה כבר יתערבב בסידורים, אבל בתחילה הם בכלל היו מצויים רק בסידור האשכנזי, כי הם נוספו אחרי מסעות הצלב. זאת אומרת, לראות איך אתה, כמו שאתה אומר, זה נולד בשבילך, אתה לא רק צריך, אתה לא רק מציית לימים האלה, אלא הם גם דרך שלך להביע את עצמך. אתה ממש יכול לראות איך הסיפור היהודי ומצד אחד מעצב את הימים האלה, ומצד שני הימים האלה מעצבים אותו. יש פה איזה גומלין כל הזמן. הנקום על מסעות הצלב הופך להיות נקום על השואה, ואז השאלה מי אתה, האם אתה היהודי של מסעות הצלב ושל השואה, האם אתה כבר איזה ישראלי ש... איכשהו הדברים האלה כביכול מאחורי גבו, שאני לא חושב שאפשר, ואנחנו נדבר בדיוק על נושא שקשור לזה. אבל זו...
לחלוטין, אני חושב שאם אנחנו עדיין טיפה נהיה בהקשר הזה של ראש השנה וביציאה הזאת לכיפור, אז הדבר שלי התחדד השנה בראש השנה, זה הייתה... תמיד אנחנו מדברים על זה שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך בראש השנה. הדבר הזה, שיום ההמלכה, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא עליך למלך, וזה כביכול, תמיד השיחה היא מאוד פסיבית, כן? אין כמעט ספק שאתה תמליך. שאלה אם הוא יסכים להיות מלך עליך, ואם הוא ידאג לך, ואם הוא ידון אותך לחיים טובים. והשנה התחדדה לי ההבנה הזאת, שבעצם ראש השנה, ובכלל הימים הנוראים, מבקשים מאיתנו להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא, בזה אין ספק, אבל גם מבקשים מאיתנו לא פחות, לשאול האם אנחנו מוכנים לעשות את זה. האם אנחנו מוכנים להמליך על עצמנו את הקדוש ברוך הוא? כלומר, השאלה היא לא רק מכיוון אחד, כמו שאמרת, אלא היא תמיד ביחסי גומלין. זה באמת התנועה הזאת של השם שלפני החטא והשם שאחרי החטא, העולם הזה שבו הקדוש ברוך הוא מעצב אותנו, אבל אנחנו במידה לא מבוטלת מעצבים את הקדוש ברוך הוא גם בתוך המערכת יחסים הזו, וניגע בזה אגב בהמשך כשנדבר על יונה, בעיניי זה הדבר שהכי הפחיד את יונה בתוך, בתוך הקיום האנושי האבסורדי.
שהתגובה של אנשי נינווה מייצרת בעצם איזשהו מהלך אלוהי חדש שיונה לא קרא אותו מראש.
שאין לו ודאות, שאין לו שליטה בדבר הזה. האבסורד הזה שסרטר מדבר עליו וקמים מדבר עליו, בעצם נמצא שם מאוד מאוד חזק בפחד של יונה. יונה בורח מהאבסורד. שהאבסורד הוא הדבר הזה שבו אלוהים, הטוב המוחלט, בורא את עצמו מחדש לנוכח האדם הסופי, הקטן, העלוב, שמעצב אותו. הערבוב הזה. אז כן, יחסי הגולמין הם חלק מהותי, אני חושב, בימים האלה, ובטח בתוך יום כיפור. ואולי עם המחשבה הזאת ככה נצא לדרך. אז אני רציתי לפתוח במשהו שהוא כביכול לא יום כיפור, אבל הוא התרחש בשבוע שעבר, ולי הוא התחבר מאוד מאוד חזק לימים הנוראים, ולשיחה ארוכה שאנחנו מנהלים בהתבודדות, ו... בכלל לאיזו תחושה שמלווה אותי כבר לא מעט זמן, וזה איזו הודעה, כביכול, אתה יודע, ממדורי המדע של ראש נאסא, שאומר שלערכתו יש חיים מחוץ לכדור הארץ, והוא מעריך גם שבמוקדם ובמוחר אנחנו נפגוש אותם. הוא לא יודע בדיוק איפה ומה ומו, אבל זה ברור לו, זה איזו הנחה כזאת שהוא הניח אותה על השולחן, ואותי זה מיד זרק המון פולמוסים שעכשיו בעידן הרשתות החברתיות, אז הם מאוד מוקצנים ורועשים, אבל הם היו גם לפניו, של הסימון הכמעט אוטומטי של כל מיני אנשים שדיברו על חיים מחוץ לכדור הארץ, ודיברו אולי על חוויות עם חייזרים, ועל כל מיני אירועים מהסוג הזה, כלא נורמליים, כמחוץ למרחב הנורמלי של השיחה, כעזועים וכולי. ואני מרגיש שבשנה האחרונה, בישראל, אבל בעולם בכלל, המון דברים שכאילו נראו עזועים, בין היתר באמת הדיבור הזה על חיים מחוץ לכדור הארץ, נגיד שהיה ועדה ממש של הסנאט, שדנה, במקרים של אנשים שתיעדו שהם ראו חייזרים, ובין דברים אחרים שקורים מסביבנו, כאילו הנורמלי נעלם או התשתש, ומבחינתי, קודם כל זה דבר מבורך, כי זה חלק מהפתיחה הזאת, אפרופו יונה, אפרופו האבסורד של הקיום, אפרופו כל מה שדיברנו בכמה מילות פתיחה שלנו. והדבר השני, שהוא בעיניי המשמעותי לימים הנוראים, זו קריאה מאוד מאוד חזקה לענווה. ענווה אמיתית, כאילו הדבר הזה שבו אתה באמת לא יודע שום דבר. קראתי לא מזמן על איך הטלסקופ, ג'יימס ווב, משנה את כל האופן שבו בני אדם בכלל חשבו על הקוסמוס. אוקיי? הרבה דברים שהיינו בטוחים שכבר כאילו הבנו אותם והגדרנו אותם והם ברורים, ופתאום אנחנו חוזרים לאיזה עולם קופרניקאי כזה, למהפכה קופרניקאית, כן? לקופרניקוס ששינה את כל התפיסה של המחשבה שכדור הארץ במרכז היקום, ושבעצם גילה לנו שהשמש במרכז היקום ולא כדור הארץ. אז פתאום אנחנו חוזרים לרגע כזה, שכל מה שחשבנו על העולם, וכל מה שחשבנו שאנחנו יודעים מאוד מאוד טוב, ולכן יכולים לסמן מי הוא הנורמלי ומי הוא הלא נורמלי, כל המרחב הזה מתשטש ומתפורר, ובעיניי זה פתח ל... קודם כל זו קריאה לענווה, ושתיים זה פתח להמון דברים משמעותיים שיכולים להיוולד מתוך רגע כזה.
הנני אני ממעס. תראה, אני, קודם כל, אני ודאי מבין את מה שאתה מדבר עליו. באופן כללי, אני גם יכול להעיד על עצמי איזושהי עדות ביוגרפית, שכמעט כל מה שזוכה לכינוי תיאוריות קונספירציה גדולות, באיזושהי תקופה בנעוריי, ניסיתי לבדוק אותה. ניסיתי לזחול לתוך מחילת הארנב, או מה שזה לא יהיה.
כי ולנסות... מה משך אותך בתוך זה?
קודם כל, התחושה הזאת המעניינת, שיש איזשהו עולם מקביל של ידע, של טקסטים אפילו. יש מסמכים, אתה לא יודע אם הם אותנטיים או לא, אבל מתקיים לך, וברשת האינטרנט, אתה מאוד יכול לראות את, את המרחבים האלה, מתקיימים לך מרחבים נוספים, הייתי אפילו אומר, של קנונים, mm-hmm. של טקסטים מקודשים. כמו, אתה יודע, מדברים על, על התנך, או על הביבליה וכו'. יש אנשים בעולם שמסתובבים עם, עם מסמכים מסוימים כטקסטים מקודשים שמכוננים להם את תפיסת המציאות, ואנשים אחרים יבואו ויאמרו, הטקסטים האלה, המסמכים האלה, הם בכלל לא אותנטיים. הרבה מאוד פעמים האנשים האחרים האלה גם צודקים. Mm-hmm. אבל זה ריתק אותי, ניסיתי להבין, אני רוצה להבין על סמך מה, כן, על איזה טקסטים, ועל איזה יסודות אתה סומך את העולם שלך, את תמונת העולם שלך, שהיא אחרת.
אבל נכנסת לזה בעצם, נמשכת לזה ככה מה שאתה מתאר, זה מעניין. כחוקר ולא כצליין. כחוקר שנכנס להתבונן בדבר, ולא כמחפש את גאולתו מתוך
נכון,
מחילות ארנב האלה.
נכון. זאת אומרת, אני רציתי להסתכל. Mm-hmm. ואני אגיד כך, קודם כל, לגבי החייזרים, יש הרבה אמת במה שאתה אומר. מן הצד השני צריך לומר, שכבר שנים ארוכות, יש רוב בציבור האמריקני, שברור לו, זאת אומרת, שבכל סקר אומר, אני די בטוח שיש חיים חוץ לכאן. והוא בעצמו, הוא באיזשהו דיסוננס. כי הוא לא יגיד משהו ספציפי, כי זה יישמע לא נורמלי, אבל בסקר, הרוב הם חלק מהטענה הזאת הכביכול לא נורמלית, וגם צריך לומר שכבר שנים כל מיני נשיאי ארצות הברית, בכירים בממשל, רומזים איזה שהם דברים בעניינים האלה. כן, פתאום איזה ג'ון קרי, כן, או אנשים כאלה אומרים לך, אני לא מכוון לשם הספציפי, זה שם שעלה לי בראש, כן, אומרים לך איזה אמירות שאם צריך לשאול אותי, הם כאילו לא אומרים את זה כבכיר בממשל, אבל אתה יודע שהם אחד האנשים הכי בכירים בממשל האמריקני. אם צריך לשאול אותי, אז אני חושב שיש חיים מחוץ לכדור הארץ. ואפילו כל מיני בדיחות כאלה של מה הדבר הראשון שתעשה כשתבחר לנשיאות, ואז מיד, אתה יודע, ברעיון אצל איזה ג'ימי קימל, בסגנון הזה, אצל איזה דויד לטרמן, אז המועמד לנשיאות אומר, הדבר הראשון שאני עושה, אני רץ לתיקים של ה-UFOs, של האבאמים. זה הדבר הראשון שאני עושה כנשיא, זה הכיף שלי, כאילו, אני לא אגלה לכם, אבל אני רץ לראות. אז זה משהו שתמיד רחש מתחת לפני השטח. ואני אגיד לך, איפה אני מתחבר אליך, אבל גם רוצה להיות זהיר. כי אני מרגיש, וזה עלה ביתר סט מאז הקורונה, מאז 2020, שיש שני כתבים שצריך להיזהר מהם. גם הכותב התמים הזה שאומר, כל מה שנאמר לי מלמעלה על ידי אוטוריטות, אני מקבל אותו בלי פסיק. ברור, אני חושב שזה דבר מסוכן לכל מי שהוא בעל איזושהי תודעה היסטורית, אפילו בעל איזושהי תודעה דמוקרטית. אנחנו יודעים מה עשו שלטונות בשימוש שלהם בכוח וכו'. מן הצד השני, המרחב הזה של אין ספק קיים גם הרבה פעמים אצל מטילי הספק הגדולים. מרוב שהם מטילים ספק בהכל, הם מייצרים לעצמם תיאוריה שבה אין ספק. זאת אומרת, אם למשל יש כנראה חיים מחוץ לכדור הארץ, אז כנראה שהממשל האמריקני יודע הכל לגבי החיים האלה, הוא מתקשר איתם, והכל מתוכנן, והכל... וכאן הבעיה שלי, זאת אומרת, אני מרגיש שהשיח מתחלק למרחבים שבהם אין ספק, שבהם האנושי הוא איזה יצור מושלם, או שהוא היצור הבירוקרטי המושלם, כן, הדמוקרטיה הליברלית כפי שהיא צריך להאמין בה ב-100%, או שצריך להאמין ב-100% שהיא איזשהו יציר צללים שמנסה לחסות על אמת אחרת. ואני חושב שאת יודע, החיים האמיתיים נמצאים באיזה מקום הרבה יותר אנושי ושבור. כן, אני, גם נאסא לא יודעת הכל, ושואלת את עצמה, מה אנחנו צריכים לעשות? מה לדווח לציבור? לא מה לדווח לציבור? וככה זה נמשך תמיד, כן? האנושי הוא הרבה פחות מושלם מכפי שהתיאוריות עליו מנסות לטעון.
לא, זה אני מסכים כמובן לחלוטין. אני חושב שבעיניי, שני הכתבים האלה שאמרת הם באמת, הם אותו דבר. הם לא שני כתבים, בעצם נפגשים בעולם העגול שאנחנו מתקיימים בתוכו. והמאבק הוא על העז לדעת הזה של קאנט, על התעוזה לדעת גם מצד אחד מה אנחנו לא יודעים, וגם על התעוזה להסתכל על מה שאנחנו כן יודעים ולא לאנוס אותו כדי שיתאים את עצמו לצרכים רגשיים ופנימיים ופוליטיים וכוחניים שאנחנו מתקיימים בתוכם. אבל שוב, אני סימנתי את זה כי זה רגע. כשאנחנו גדלנו, אני חושב, כאילו להאמין בחייזרים היה הסמל ללהיות הזוי, אוקיי? או להיות לא נורמלי.
כן.
וכשפתאום הדבר הזה, כמו שראה בשנה, בשנה החולפת, הייתה כתבה במוסף הארץ באחד השבועות על חיים אחרי המוות. שזה חוקר שחוקר עדויות של ילדים שמתו וחזרו לחיים, אוקיי? וזה היה טקסט שנכתב בצורה מדעית, בצורה מפוקחת, בצורה חילונית so called, אבל בעולמות של מי שנע בין הכתבים, זה היה נראה כמו הרצאה של אמנון יצחק, אוקיי? מבחינת התכנים, מבחינת העדויות האלה שתמיד היו נראות, קודם כל תמיד צחקו, כשצחקו על הדתיים צחקו על זה, וגם אנחנו עכשיו תמיד פקפקנו בזה, ופתאום זה קיבל איזושהי הצטלה מדעית ונראה, כמשהו שהגיוני, הנפש שמרחפת מעל, ההוא שמתבונן מהצד, האור הגדול, כל התיאורים האלה שאנחנו מכירים אותם. ומבחינתי זה קודם כל, וזה הדבר החשוב, ולכן הבאתי אותו גם לפה, זה קריאה מאוד מאוד חזקה, אחד, לענווה, ושתיים, אתה דיברת על הממד הדמוקרטי, שהוא גם חשוב, הוא חשוב אחת כמה וכמה בימים האלה, וזה להאמין, מצד אחד להאמין שוב בקריטריונים המדעיים, שיש להם את האחיזה המסוימת שלהם, מצד שני לא לפקפק או לא לבוז בטח לקומן סנס של ההמון. כאלה אנשים שמסתובבים בעולם ומרגישים דברים ומתנהלים עם הרגש הזה. אז התנועה הזאת היא בין שני הדברים עכשיו, היא קודם כל
קריאה לענווה. והיא צריכה להיות מאוד זהירה. היא צריכה להיות מאוד זהירה.
בהחלט.
כי כן, ואולי לי יש יותר סנטימנט כזה שאומר שבסופו של דבר, גם אם ההיררכיות פגומות, וצריך לשנות אותם, יש, לפעמים יש זמנים שאתה צריך להחזיק אותם, גם כשאתה יודע שהן קצת ריקות, בוודאי כשעדיין לא הצבת לעצמך את האלטרנטיבה.
ודאי, אבל זה שאתה מחזיק אותם, אתה צריך, גם כשהן קצת ריקות, כי עוד אין לך אלטרנטיבה, זה לא אומר שאתה צריך לשכנע את עצמך שהן לא ריקות, או לשכנע את עצמך שהן לא שבורות. גם אם יש לך מכשיר, והוא עובד ב-60%, אבל כרגע עוד אין לך תחליף לדבר הזה, זה לא אומר שאתה משכנע את עצמך שהוא עובד ב-100%. וזה הרגע שבו נוצרת ההונאה העצמית, כשאתה לוקח משהו סדוק, ואתה משכנע, כשאתה לוקח משהו שאתה יודע קצת לגביו, ואתה משכנע את עצמך שזה הכל, אז אתה בעצם מאבד את היכולת להתפתח ולצמוח. אני אפילו מרגיש, יחזיר אותנו לכיפור, שהקריאה הבסיסית של כיפור, עוד מעט נדבר גם על כל נדרי, היא להשתחרר בדיוק מזה. מהמחשבה הזאת שאתה יודע הכל והכל עובד ואתה מבין הכל, וכן לאפשר לעצמך מחדש לבחון את הנחות המוצא שלך, שאת חלקן אולי תאמץ בחזרה, אבל לבחון אותה מחדש כדי לאפשר לעצמך את הצמיחה הזו.
תראה, אני חושב שבאמת אולי הפתרון, כן, לסכנה שדיברנו עליה בקצוות האלה, בקוטב הזה שבו אתה אומר כל מה ש... שנאמר, כל מה שמקובל הוא בוודאי נכון, או הפוך, שאתה מטיל איזה שהוא ספק גמור, שמרוב שהוא גמור הוא כבר לא ספק, ככה אני קורא לזה. הפתרון אולי נמצא באמת באיזושהי תודעת יום הכיפורים, שמישהו חופש כל חדרי בטן, זה רק האל. זאת אומרת, הרנטגניות הזאת של המבט, היכולת באמת לראות את המציאות באיזשהו אופן טהור, היא לא יכולת אנושית, היא בהכרח מעבר לעולם האנושי, ולכן המבט האנושי הוא ממילא מבט מוגבל. יש לנו, האנושיות היא חיים דרך איזשהו, אם להשתמש בדימויים אופטיים שהתחלתי בהם עכשיו, יש איזשהו קטרקט קבוע. אנחנו הולכים בעולם קצת סומים, וזה מצבנו היסודי.
את הקטרקט הזה פשוט צריך לזכור ולשנן אותו. כי הוא לא אינטואיטיבי. אנחנו נוטים לחשוב שמה שאנחנו רואים דרך הקטרקט הוא המציאות, אבל הוא רק מציאות באופן חלקי.
אז אני רציתי לשתף במשהו שמתחבר לי גם ליום הכיפורים, כן, זה לא איזשהו עיסוק באחד הפיוטים של יום הכיפורים, אבל הוא דווקא התחבר לי כל כך ליום הכיפורים, וזה מתוך הצפייה שלי בסדרה הדוקומנטרית של נטפליקס, שכבר יצא לאוויר העולם ב-2019, זאת אומרת, זה באיחור מפואר, אני אפילו זוכר ש... בתוכנית התבודדות, אתה ועמיחי חסון שוחחתם על הסדרה הזאת, וזו הסדרה איוון היום. איוון היום, כשאתה מחפש את המילים האלה בגוגל, אז אתה מקבל כתוצאה ראשונה את הוויקייפדיה של ג'ון דמניוק. עכשיו, זה דבר שהוא כשלעצמו מדהים.
בעברית.
כן, בעברית. כי זה הזיהוי הזה שהוא טען במשך שנים רבות כל כך, שזה mistaken identity. שזה... טעות בזיהוי, אני בסך הכל קורבן של טעות בזיהוי. צריך לומר ש... וזה רק איזושהי הצצה להיסטוריה שאני מניח שרוב מאזיננו מכירים. המשפטים שהתנהלו במדינת ישראל בסוף שנות ה-80, התחילת שנות ה-90, הם משפטי דמניוק, שעסקו בטענה שג'ון איוון דמניוק, מכונאי רכב מקליבלנד בארצות הברית בשנות ה-60 לחייו, הוא למעשה איוון היום מפעיל תאי הגז עם האכזר, אחת הדמויות האכזריות ביותר, ואתה יודע, לא חסרות דמויות אכזריות בסיפור הזה של שואת יהודי אירופה, אולי, אבל אחת הדמויות האכזריות ביותר שנצרבו בזיכרון של הניצולים. בתחילה הוא הורשע על ידי בית המשפט המחוזי, בהרכב שישבו בין השאר דליה דורנר וצבי טל, ואחר כך הוא זוכה על ידי... הרכב שישבו בו גם אהרון ברק, גם מאיר שמגר, מחמת הספק. וזה בגלל שבעצם, מלבד איזושהי תעודה אחת שלו, כמי שעבר אימונים לתפקיד של חייל אס-אס, שתפקידו בעצם לקחת חלק במערך ההשמדה, שהוא טען שזה מסמך מזויף, אז הדבר היחיד שבאמת היה אפשר לסמוך עליו, זה עדויותיהם של ניצונים מטרבלינקה, שהצביעו עליו ואמרו, הנה הוא פה. אני זוכר אותו, אלה פני הרוע. זה תיק מורכב, לא ניכנס לכל מה שקרה בו. אבל אחר מותם של הניצולים הללו שהעידו במשפט הזה, בסופו של דבר, בבית משפט בגרמניה, דמניוק מורשע, לא שהוא איוון היום מטרבלינקה, את זה אי אפשר לקבוע, אלא שהוא כן היה בוודאי איש אס-אס אכזר, שאחראי לרצח של יהודים רבים בסוביבור. לא רחוק משם.
שומר מחנה, לא?
שומר מחנה. זה גם משהו שם שהוא היה בו בטרבלינגה, זאת אומרת שהוא היה שומר שהיה עומד בפתח של תאי הגז.
כן.
עכשיו, הוא הורשע באחריות כלשהי לרצח של 28,000 אנשים בגרמניה. הוא ממש הורשע כפושע מלחמה ממש, כאשר הוא טען שהוא במשפט בישראל שהוא בכלל לא היה בסוביבור, זאת אומרת, במשפט בגרמניה הוא עלה כשקרן, שבוודאי לקח חלק במכונת ההשמדה הנאצית, והדבר מעניין יותר אפילו ש... ב-2020, עוד אפילו אחרי שיצאה הסדרה בנטפליקס, נתגלה ארכיון חדש של תמונות מסוביבור, ושם יש תמונה שבאופן אינטואיטיבי אתה היית מזהה שזהו, גם מומחי מזאפ אומרים את זה, כמובן שהמשפחה שלו מכחישה שזו תמונה שלו, אבל אם אתה צריך לשאול את האינטואיציה שלי, כאשר מצרפים גם את העובדה שיש ראיות שהוא גם שיקר, והוא באמת היה חלק ממכונת ההשמדה הנאצית בסוביבור, וגם את העדויות של אותם ניצולים, פנחס אפשטיין, יוסף צ'רני, אליהו רוזנברג עם דומני וגוסטב בורקס, אגב זה מעניין אותי שאני פעם אחת ראיתי את הסרט ואני זוכר את השמות של הניצולים הללו, זה נחרט בי. כשאתה מצרף את זה אני אומר לעצמי, אני מאמין להם, הוא איוון היום, הם לא היו זוכרים אותו סתם, הם צדקו, הוא ישב שם ושיקר, אנחנו יודעים שהוא ישב שם ושיקר. ואז עלה לי יום הכיפורים, כי אמרתי לעצמי שאני מבין את, זאת אומרת, אני חושב שזה הוא, ואני מבין גם לחלוטין את שופטי בית המשפט העליון שישבו ושפטו ואמרו שיש ספק סביר. כי במצב שהם היו מבחינה משפטית, הם היו צריכים לעשות איזו קפיצת אמונה שהיה קשה להם לעשות אותה כשופטים בבית משפט, שצריכים להוציא פסק דין, שהם לא היו מסוגלים לעשות את זה ולומר, אנחנו נותנים לתחושת הבטן שלנו להיות זו שקובעת. וזה העלה לי את יום הכיפורים, כי זה העלה לי את ה... הכמיהה הזאת האנושית לכך שיש איזשהו מרחב שבו יש משפט אמת. כי המרחב הזה הוא לא מרחב המשפט האנושי. אנחנו משיתים כל כך הרבה ציפיות על המשפט האנושי, והוא כל כך חשוב לנו, והוא, אתה יודע, והוא גם במובנים מסוימים כל כך מרעיד עכשיו את החברה הישראלית, אבל הציפיות שאנחנו משיתים על החברה הישראלית הן ציפיות לא אנושיות. הציפיות שהחברה הישראלית,
החברה
האנושית משיתה על המשפט שלה, הן ציפיות שהוא לא יכול להגשים בגלל אותו מצב עקרוני של קטרקט שדיברנו עליו.
מעניין, כתה דיברת עכשיו, תוך כדי שדיברת, כאילו, מה שלי היה בראש, ממש לאורך כל הדיבור שלך, זו הצעת החוק הזו שנוראית בעיניי, שעכשיו עלתה על השולחן, והיא הרצון להשתמש במצלמות לזיהוי פנים במרחב הציבורי, לאפשר למשטרה לשים מצלמות לזיהוי פנים במרחב הציבורי, ובעצם לתעד, ואפילו אם תראה, כמובן הסיבה הרשמית היא האלימות במגזר הערבי, הניסיון בכלל למגר, הפשיעה במגזר הערבי, הניסיון למגר פשיעה וכולי, וכאילו, וזה התחבר למה שאתה מדבר קצת על הכמיהה הזו, על היומרה, יותר מכמיהה, זה יומרה שבני אדם יוכלו לספק משפט שהוא מוחלט. שהוא אלוהי.
בשפה דתית, לזה אנחנו קוראים אלוהי, האלוהי הוא המוחלט.
וככל שהטכנולוגיה כאילו מתקדמת, אז היומרה הזו הולכת וגדלה. נשים מצלמות לזיהוי פנים, נרשת את המרחב, אנחנו לקראת עולם שבו יהיה כסף רק דיגיטלי, אז נוכל לדעת כל דולר לאיפה הוא הלך, או כל שקל לאיפה הוא הלך. נרשת את העולם וכביכול נייצר איזשהו יקום מוחלט כזה, שבו נוכל להגיע גם לצדק מוחלט. כן, שבעיניי זה אחד האסונות הכי גדולים, זה הטוטליטריות בהתגלמותה, הסכנה הטוטליטרית. וזה כאילו, יש משהו במשפט האנושי, היחסי, השבור, הזה שקפקה התעסק בו כל הזמן, כן? הדבר הזה שבו, לא רק במשפט, קפקה בכלל בפרוזה שלו, כל הזמן התעסק בשאלה הזו, האם האדם יכול להעלים את עצמו בעודו בעולם. כן? האם יש לך אפשרות להעלים את עצמך? להתקיים בעולם ולא להתקיים בו זמנית. ג'ורג'יו אגמבן כותב על קפקה בהקשרים האלה, הפילוסוף האיטלקי. ובעיניי, המשפט האנושי הזה שבו יכול לבוא אדם ולהגיד, אני ראיתי אותו בטרבלינקה, ואתה מאמין לו או לא מאמין לו, זה פחות חשוב בעיניי לדבר עצמו, אלא עצם זה שממד האמונה נשמר. ועצם זה שאדם יכול באמת להמציא זהות בדויה ולחיות לא מעט שנים בארצות הברית תחת זהות אחרת, עד שמגלים אותו ומביאים אותו, ואז לא ברור שזהו, או כן ברור שזהו. המרחב הזה של הטעות, של הספק, הוא בעיניי, הוא לא חולשה של המשפט האנושי. הוא הקסם הגדול של המשפט האנושי. כי בעצם המשפט האלוהי הוא לא רק בזה שהקדוש ברוך הוא היחיד שחודר חדרי בטן ורואה את הכל לעומק. אלא זה רק אלוהים יכול להתמודד עם טוטליות של הדעת הכל. האנוש, כאשר האנושי פוגש את הטוטלי, הוא נהיה טוטליטרי. וזו הסכנה הגדולה של הצעת חוק הזאת של הזיהוי פנים, שבעיניי היא נוראית, ורעיונות מהסוג הזה, כי אנחנו גם ראינו, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, זה לא שיש פחות פשיעה. כנראה שיש יותר פשיעה. אבל מה יש פחות? יש פחות חירות. והמחשבה הזאת היא שאם נפחית את החירות, אז נקטין את הפשיעה או נשלוט באדם, היא מחשבת ממש הונאה עצמית ומחשבה מקולקלת.
נכון, מאידך, כי אתה יודע, יש גם את השאלה בסופו של דבר. מה אתה עושה? כי אני בעצם, זה עצוב לומר את זה, שאני מבין את הפסק דין של בית המשפט העליון. הדמניוק, זה עצוב לומר את זה.
אני לא חושב שזה עצוב, אני חושב שיש כוח, אני חושב שזה רגע, אגב, ויזווי משפט אייכמן, יש זה רגע של, אני חושב, מנחם אלון היה בהרכב הזה, נכון? אחר כך רדף
כן,
אותו
כן,
וזה,
כן.
שם את הסיפור הזה, אבל זה רגע של גדולה של המשפט הישראלי.
אני מסכים.
רגע של גדולה ביכולת של האנושי להגיד, אני אנושי. הרבה פעמים אנחנו כאילו, אני מרגיש אחד הדברים שמתפוררים היום, ואחת הרעות החולות של 150 שנה האחרונות היה הניסיון של האנושי לא להיות אנושי יותר. להיות מכונה, להיות בינה מלאכותית, להיות הדבר הזה, והוא כאילו, האנושי הוא אנושי, ובזה כוחו.
אבל איפה נקודת השבר? שאני חושב שכאילו יום הכיפורים, מבחינת התפיסה המחשבתית היהודית, הוא פתרון. נקודת השבר היא העובדה שאני מבין את מה שעשו מנחם אלון ושמגר וברק שם, וביושבם על כס השיפוט. אני מבין את מה שהם עשו. זה מחד. מעידך אני מסתכל לפנחס אפשטיין בעיניים, ליוסה לצ'רני מוורשה, ואני אומר להם, אני מאמין לכם, אתם אמרתם אמת. למה יום הכיפורים הוא כביכול איזו תשובה? אני אתן את זה דרך פרופסור לייבוביץ', שהרי פרופסור לייבוביץ' לא האמין, הוא אמר, ממש, אני לא מאמין בהשגחה פרטית. אלוהים הוא לא... קופת החולים של העולם וכו'. אבל כשהיו דוחקים אותו לפינה, הוא היה מוציא אמירה מעניינת שהיא כביכול חורגת מהעולם שלו, והוא אומר שלפעמים הוא אולי לא מאמין באלוהים, שופט, נותן שכר לצדיקים ועונש לעבריינים וכולי, אבל לפעמים אני חושב לעצמי שאלוהים רואה. זו אמירה של לייבוביץ' שהיא נורא מעניינת. Mm-hmm. כי בעצם אומר, מה שאנחנו צריכים בעולם כדי להאמין שיש צדק, הוא לא שכר ועונש. אבל שיש מישהו שרואה. זאת אומרת שיש את המקום שבו כשפנחס אפשטיין מצביע על ג'ון דמניוק ואומר, אני זוכר אותך מטלרבלינקה, האמת הזאת נשמרת. ולנו כבני אדם אין את היכולת לייצר את המקום הזה. אנחנו צריכים להכיר בזה, אני מסכים איתך. ויש משהו כואב בזה שאין לנו את היכולת לייצר את המקום הזה.
היום נוצרת האשליה שיש לנו, אתה מבין? זה הסכנה הגדולה.
אני מסכים.
כי זה שאלוהים רואה, זה לא כמו שהאדם רואה. יש משהו באלוהים רואה הזה, זה קצת באמת המבט של סארט, הרעיון הזה, שבו העין היא זאת שמעצבת את עולמך. זה לא המחשבה הזאת של ראיתי, שפטתי, הענשתי, סגרתי את הפינה. זה מרחב הרבה יותר ערך הפיים, הרבה יותר מורכב, 13 מידות של רחמים בעצם יושבות על המתח הזה שבו אלוהים רואה הכל, יודע הכל, ועדיין מאפשר לחטאים להתקיים. ועדיין מאפשר לאדם החוטא להתקיים בעולם, הוא מעריך את הפה, אוקיי? הוא מייצר זמן שבו ניתן לחזור בתשובה. יש משהו באלוהים שרואה שהוא שונה מהותי
כן,
מהאדם שרואה.
זה נובע מהעובדה שבאמת, אתה יודע, דיברנו על זה, אולי אני אצטט את הציטוט מהרמב"ן, אבל יש הרבה עיסוקים בשילוב בין שתי המידות, כמובן, דין ורחמים, ואיך משתלב ביום הדין, ראש השנה, ובכלל בזמן הזה של הדין של הימים הנוראים, איך משתלבים רחמים. אתה אומר לעצמך, רק כאשר אני מאמין שיש יכולת לעשות את הדין המוחלט, יכולים להיכנס לשם רחמים. מה הבעיה שלנו כבני אדם? אנחנו לא מסוגלים לעשות דין, ולכן אנחנו גם לא מסוגלים לרחם. כי אנחנו לא יודעים, כן? אנחנו לא יודעים אם עשינו...
מה עם גבולות הדין ומה עם גבולות הרחמים?
כן, ברגע שאתה אומר, אני יודע מה היה, אז אני יכול לשאול את עצמי, האם אני מרחם עליך במשהו, אחרי שאני יודע מה היה. אנחנו נמצאים במרחבים הרבה יותר מורכבים, ולכן אני חושב, הכמיהה האנושית הזאת ליום הכיפורים, היא בעצם הכמיהה, אני שוב אחזיר את זה לשם, ליכולת לומר לפנחס אפשטיין או ליוסה לצ'רני או לאליהו רוזנברג. נכון, החברה האנושית לא תוכל, אין בכוחה להעניק לכם, ודאי לא את הצדק, אבל אפילו לא את המשפט, את המעשה של המשפט, מול דמות כזו, שהיא מעבר לטעם ודעת של נוראות, כמו איוון היום. ולכן אנחנו מתפללים ליום הכיפורים. זאת אומרת, כדי לאצבע המאשימה הזאת, האדירה של פנחס אפשטיין והאחרים, יהיה איזשהו תוקף. התוקף שאנחנו מעניקים לו כיהדות, אני חושב, הוא במקום הזה של יום הכיפורים, שבסוף יש משפט. יש משפט.
אני אקח את זה עוד שכבה פנימה, או עוד שכבה לצד, אבל זה בדיוק הפונקציה, זה למה הפונקציה הזאת של אלוהים לתרבות האנושית היא פונקציה כל כך קריטית. בלי קשר עכשיו, אני מדבר במובן הקנטיאני כמעט, אוקיי, נכון. אפרופו לייבוביץ'. הדבר הזה, המחשבה שיש משהו שהוא מחוץ למשחק האנושי הסגור, שהוא מחוץ לדבר הזה הזמני, היחסי, עם הנקודות עיוורון, היא מחשבה שמאפשרת לאדם לצמוח, לא משנה אם יש או אין, היא מאפשרת לאדם לצמוח לגבעים שאחרת הוא לא היה מגיע אליהם.
וזה, אני שוחחתי פה עם אהוד בנאי בראש השנה, והוא אמר לי, הכמיהה הזאת להרגיש שיש איזשהו, שהאל במובנים מסוימים הוא לפעמים כמו איזה מחשב על, שבו כל ההיסטוריה יושבת נכון, בלי הבאגים האנושיים, ושם הדברים פרוסים, ושם גם מקום האמת.
אז אני ממש רוצה להמשיך את, ה... את הדיבור הזה על הכמיהה האנושית, ולדבר על ספר שיצא השנה, שהייתה לי את הזכות לכתוב את האחרי דבר שלו, וזה הספר סיור סליחות, שערך מישאל וקנין, ושבאמת דובר עליו רבות בכל מיני הקשרים פוליטיים, חברתיים, וגם היצירה הזאת היא עצמה, הספר שמאגד גם את הסליחות וגם כתבי יד וגם מאמרים על הסליחות של הימים הנוראים. ואני רוצה לשתף במשהו מתוך אחרית הדבר שהייתה לי הזכות לכתוב לספר הזה, וזה לדבר קצת על התשוקה של יום הכיפורים. יום הכיפורים הספרדי נפתח בלך אלי תשוקתי, בפיוט הזה של רבי אברהם אבן עזרא. וזו שאלה שאני הרבה שנים הולך איתה, של למה הוא נפתח דווקא בפיוט הזה? כן, אפשר יום כיפור, כמו שדיברנו, אפשר לדבר על דין ועל רחמים ועל צדק ועל תיקון וכפרה. מאיפה התשוקה הגיעה לסיפור הזה, כן? מה זה הבחירה הזאת לשים דווקא את התשוקה בפתיחה של היום האדיר הזה? ויש מהלך שלם שאני כותב שם באחרי דבר, אבל אני רוצה לסמן דבר אחד שהוא מתחבר, אני חושב, לכל השיחה שלנו עד עכשיו, ואני חושב שהוא גם ילווה אותנו הלאה. וזו ההבנה הזאת שלחזור בתשובה זה דבר שהוא אבסורד מוחלט. כל הרעיון הזה של לחזור בתשובה, של תיקון, של כפרה, של כאילו לתקן את מה שהיה, כן? לחזור אחורה בזמן במובן מסוים, הוא אבסורד מוחלט, בלתי נתפס, כן? בגמרא כתוב על 13 מידות של רחמים, נכון? אלמלא מקרא כתוב, לא היה ניתן לאומרו. אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר את זה למשה, לא אפשר להגיד את זה בכלל. לא אפשר לדבר על הרעיון הזה של מידות של רחמים. כשאתה מבין את האבסורד הזה, או כשאתה מבין את עד כמה הרעיון הזה של יום כיפור הוא מטורף, הוא באמת מחוץ לאנושי, הוא חורג מהאנושי, אז אתה מבין שהתאום שלו חייב להיות התשוקה. מה זה תשוקה? תשוקה זה הרגע הזה שבו האנושי נבלע במשהו גדול ממנו. הוא משתוקק למשהו, הוא משתוקק לצאת החוצה מהגבולות המצומצמים, מהסופיות, מהיחסיות, מהעיוורון, מכל הדברים האנושיים שדיברנו עליהם, ופתאום משהו נראה מוחלט, דברים נראים מוחלטים. פתאום נראה שאפשר להגיע גם לאיפה שאי אפשר להגיע. ויש את הדימוי המאוד מאוד יפה הזה של ז'אן פול סארט, של התאהבות כקפיצה מעל התהום. ואני מרגיש שהפתיחה הזאת של יום כיפור בלך אלי תשוקתי, שוב, בגרסה הספרדית, היא הקריאה הזאת ללקפוץ מעל התהום. אחר כך יופיע כל נדרי שהוא במהות שלו, ואולי נדבר על זה בהמשך, לקפוץ מעל התהום. אבל קודם כל תשתוקק למעבר הזה. תשתוקק לחריגה הזאת עם האנושי. דיברת על הכמיהה למחשב העל, אז אני לא חושב שהכמיהה היא למחשב על, שבו הכל מסודר בהיסטוריה.
ברור, ברור, ברור שזה גם דימוי, כן. ברור, גם כשבנאי אמר את זה, זה דימוי.
ברור. אבל זה, כל דימוי יש לו תוכן, אוקיי?
נכון, אבל
הכמיהה היא, אני אגיד מחשב לה יש בו משהו מאוד מסודר וסגור. אני חושב שהכמיהה של האנושי לאלוהי, כן, היא כמיהה בדיוק דווקא לדבר הפרוץ הזה, האינסופי. אוקיי? זה כמיהה, מתי הרי האנושי נולד? איפה מופיע המושג אנוש בפעם הראשונה? מופיע בפרשת בראשית, בפסוק איזוטרי, חסר משמעות בפני עצמו, כן? שמתאר את מותו של אנוש, וכתוב, אז אוכל לקרוא בשם האלוהים. כשאנוש מת, התחילו לקרוא בשם האלוהים. הרגע הזה, זה הרגע שבו נולד האנושי. שינה, כל הזמן הרצוב השוב הזה, בין הסופיות, לבין היכולת, היכולת להשתוקק אל המעבר. זו העירות שדיברנו
בדיוק,
עליה.
אני גם חושב שבעומק זה הדימוי של מחשב העל. הדימוי של מחשב העל כיוון לדעתי לשאלת הזיכרון האינסופי שהוא מעבר, כן, הוא מעבר לכל אר דיסק, כן. שישנו. הזיכרון האינסופי, המקום שבו הזיכרון לא מתעתע בתעתועי אנוש. המקום שבו הוא אינסופיות, שזה בעצם כבר לא זיכרון. זה אלוהות. Mm-hmm. כי זיכרון הוא דבר אנושי, והוא מתעתע, והוא שבור.
לא, אז בדיוק העניין. אני חושב שהתשוקה היא לתעתוע ולשבר, אבל לאפשרות לפגוש את התעתוע והשבר הזה גם דרך אלוהים. אני לא חושב שהאלוהי הוא אנטיטזה לתעתוע ולשבר. כאילו, הדבר הזה, הקפיצה הזאת, הדימוי הזה של ההתאהבות, כשאתה מתאהב במישהו, כשאתה משתוקק למשהו, אז אתה יודע, כל השאר נראה תפל. כל המסביב נראה תפל. הרגע הזה שבו, בפיוט הזה, שברגע מסוים אומר לו, לך חיי, כן? אתה עומד שם מול הקדוש ברוך הוא, רגע לפני כל נדרי, יום כיפור, אתה מוותר על האנושי שלך, כן? אתה מנסה להידמות למלאך, זה הדרמטורגיה של היום בעצם. וברגע הזה אתה כאילו צריך להשתוקק לאינסוף, כי אם אתה לא משתוקק לאינסוף, ואתה לחוד רק במשחק האנושי המצומצם, אז אתה מפסיד גם את היכולת להתקיים בשבר, גם את היכולת להתקיים ברגעים האלה, שוב, שהם ההתאהבות במיטבה.
אני מסכים, ואני חושב שהעיקרון כאן, הוא שאני חושב שצריך להבדיל פה בין תעתוע ושבר בתוך השפה האנושית, לבין תעתוע ושבר אלוהים. כי תעתוע ושבר אלוהים הם כוח אינסופי. כשאתה מדבר על תעתוע ושבר אנושיים, אתה בעצם אומר, אתה מדבר על איזשהו...
אתה מדבר על פדיחות.
כן, אתה מדבר על איזשהו חוסר, על איזשהו חידלון. כשאתה מדבר על תעתוע ושבר אצל אלוהים, זה לא חידלון, זה כלי... אם להשתמש בשפה קבלית, אלו פנים, כן, של האלוהות, אלה דרכים ש... שבהם האלוהות מתגלה, זה לא תיאור, זה לא דיאגנוזה רפואית. הרבה פעמים שבני אדם מדברים על התעתועים והשברים שלהם, ואי יכולתם לזכור, זה איזושהי דיאגנוזה למצבו של האדם. פה זה מתעלם מעבר לדיאגנוזה, להיות יסודות ספרותיים כמעט, כן? של הסיפור.
אני מסכים לגמרי, ואני כן רוצה שוב לסמן לנו ולמאזינים שלנו, אני חושב לקראת כיפור, את הקריאה הזאת לתשוקה. כן, יום כיפור הוא יום עמוס בתשוקה. הוא עמוס בכמיהה, הוא עמוס ברגש חם ומבעבע, שמאמין שאפשר להיוולד מחדש, שמאמין באבסורד הקיומי, אוקיי? אם האקזיסטנציאליזם החילוני, יש לו בחילה מהאבסורד הקיומי, יום כיפור במידה רבה מאמין באבסורד, ואומר, סוד הקסם הגדול הוא האבסורד הזה. סוד הקסם הגדול הוא זה שאתה מסתכל על העולם, והוא נראה לך חסר פשר, וחוסר הפשר הוא הפשר הגדול. וזה רגעים שהם קפיצה מעל תאום. אבל אם אתה מצליח לעשות את הקפיצה הזו, אז באמת מובטח לך עולם ומלואו.
בתפילת ראש השנה, יאיר, מישהו מסר לי, ככה לקראת מוסף, אני אפילו אגיד מי זה, זה ידידי אודי הרשלר, שהוא גם איש אשר רוח בו. הוא היה החזן בתפילה, והוא מסר לי ככה מתוך התלית שלו את החוברת הזאת על כפות המנעול של הרב שגר, שיצא כבר לפני שנים, הרב שגר, זיכרונו לברכה, דרשות שלו לימים הנוראים. ובאחת הדרשות הראשונות, הוא כותב שם כמה משפטים על עגנון. שי עגנון. והוא אומר שעגנון בעיניו הוא מייצג איזושהי עמדה שהיא אולי איזשהו פתרון למבוכה של האדם המודרני מול אירועים דתיים, מול תפילות. הוא אומר, העמדה של עגנון היא לא עמדה צינית. הוא אומר, זה הכל שטויות, קשקושים, אנשים בוכים לריבונו של עולם ומה יש בזה, אבל היא עמדה אירונית. זאת אומרת, שי עגנון מבין שיש משהו בהתכנסות הזאת בבית הכנסת, ובתפילה שמנוגד לאופן שבו אנחנו כבר חיים את חיינו, שהרבה מאוד אנשים שהם בתוך איזשהו עולם שמנסה להידמות להיות, עולם שההיגיון שולט בו, הם פתאום יוצאים באיזשהו מחול של בכי וקריאות, אבל חיים לא נראים כך. יש פה איזה מימד אירוני. אבל היכולת לקבל את האירוניה הזאת ולומר, אני בכל זאת בוחר לדבוק ברומנטיקה הזאת של החיים, לדבוק בבית הכנסת, בניגונים האלה, בדמעות הללו. אני חושב שהוא במידה רבה נוגע בעגנון נכון, ואני אפילו אגיד יותר מזה. אני חושב ש... ודאי שצל עגנון את האירוניה, הוא יודע בסיפורים שלו לעשות קצת צחוק דישאי כזה מכל מה שקורה בבית הכנסת, ולהראות איך האדם הזה המתפלל בבית הכנסת רגע לפני זה הוא היה... אם להשתמש במילה הידישאית, שייגץ גדול, ועכשיו פתאום הוא מלאך צבאות בתפילה. אבל אצל עגנון תמיד, אחרי שהוא מראה לך שזה קצת אירוני, שעכשיו האדם עבר את הכביכול תמורה הזאת כל כך מהר, הוא גם מאמין בה. זה ככה אני חושב. זאת אומרת, עגנון בסוף הוא מציג לך את שני הצדדים, הוא מודע אליהם, ובסוף הוא מרשה לעצמו להתאהב ברעיון הזה של האדם ששופך את ליבו בתפילה, הוא מתאהר מחטותיו, הוא מרשה לעצמו להתאהב ברעיון הזה. אני מאמין בזה. אתה יודע, הרבה מסתכלים על הספר שלו, שגם יש כאן בידי, ימים נוראים, שזה אחת היצירות שהוא השקיע בה הכי הרבה, שזה בעצם ליקוט ועריכה מחדש וכתיבה מחדש ואוספות של טקסטים יהודיים עתיקים על הימים הנוראים. והרבה מראים איך הוא בוחר לפעמים סיפורים שהם מתוך, לכאורה מתוך הקאנון, החסידי והקבלי, אבל יש בהם גם איזה מימד שכבר צוחק, שכבר מסתכל בעיניים מודרניות על הסיפור, אבל בסוף זה כן, הימים הנוראים הזה, שבכוונה הוא ייצב אותו כמו איזה ספר קודש, בסוף כן יש כאן את ההתאהבות, באפשרות הזאת העתיקה, יש פה את התשוקה האמיתית למקום הזה, ואולי בשביל זה שווה לקרוא, לסיים את החלק הראשון במסע שלנו, בקטע מתוך אצל חמדת, שזה בדיוק הסיפור עליו דיברתי. כל מה שאמרתי זה על הסיפור הזה. אצל חמדת זה הדמות של החזן חמדת, שמסייר עם בן דמותו של שי עגנון, בעיירה היהודית שלו ערב יום כיפור, והם כביכול מקיימים את המצווה, שלאכול בערב יום כיפור, מי שאוכל בערב יום כיפור מעלה עליו הכתוב כאילו הוא צם. כי זה לצורך זה שהוא יצליח לשרוד את הצום. אז הם יוצאים בעצם לאיזה מסע קולינרי בולמוסי לחלוטין ערב יום כיפור, שפה אתה רואה את האירוניה האגנונית, כן, כל ערב יום הכיפורים, איך אתה מתכונן לתפילה, אני אוכל מזה ואני אוכל מזה, ותיאורים אגנוניים כאלה של איך אוכל יהודי נראה, והם כל כך שקועים בעולם האוכל. ורגע אחרי זה נכנסים לבית הכנסת, וחמדת הופך להיות החזן הזה, הטהור, שעומד ומתפלל ובוכה על הציבור. ועדיין אני חושב שאגנון מתאהב כשהוא כותב גם את הדמות הזאת של החזן, הוא לא רק צוחק עליו ואומר, תראה איך קודם הוא אכל כמו חזר, כמו שאומרים ביידיש, אלא הוא גם באמת מצליח דרך הכתיבה שלנו, הוא לומר לנו, בואו תתאהבו בזה, שהאדם הזה, שבאמת באיזשהו אופן, פה אני מחזיר את המילה ציני, ניצל את האמירה הזאת של חזל כדי יום שלם להסתובב ולאכול מטעמים, ובזה שיקע את חייו, איך בכל זאת האדם הזה מוציא מעצמו דמעה אמיתית, ואם הוא מוציא מעצמו רגע של דמעה אמיתית, הדמעה האנושית האחת האמיתית, שווה לנו את כל המימדים הבעייתיים האחרים של אנושות באיזשהו מובן. ככה אני קורא את זה, אני יודע שזו קריאה אופטימיסטית של עגנון.
לא, זה מעניין. אני דווקא מקשיב לך ו... כידוע, כמו שדיברתי על זה פה הרבה פעמים, יש לי מורכבות עם עגנון. ביוג במקומות האלה, האם הוא מאמין באדם או שהוא משתמש באדם כסופר. אבל יש במשהו במה שאתה מתאר, ועוד רגע תקריא את זה גם, שאני נוטה להסכים איתך בהקשר הזה. כלומר, בסוף, אתה יודע איפה המחשה הכי יפה לזה? לא לעגנון, אבל למשחק הכפול אולי יהודי הזה בכלל. זה בדיוק בהנחיה הזאת או בנוהג הזה של לאכול הרבה בערב יום כיפור. כי מצד אחד אומרים, כך כתוב בקיצור שולחן ערוך, מצד אחד אתה צריך לאכול הרבה כי זה עוזר לך לצום. מצד שני, יש את העמדה שאומרת, אתה צריך לאכול הרבה כי זה יקשה עליך את הצום ביום שאחרי. כן, מי שאוכל הרבה ביום שלפני, הגוף שלו כבר רגיל וזה מקשה עליו את הצום. ואז זה גם נחשב כאילו צם את היומיים, כי אתה בעצם צם הרבה יותר קשה. וכל הזמן המשחק הזה בין מצד אחד להקל עליך, מצד שני להקשות, מצד אחד לסמוח, מצד שני להיות עצוב, והערבוב הזה, הוא אגב אני חושב סוד כוחו של עגנון כסופר בכלל, היכולת להרבב כל הזמן את הדברים ולהראות לנו שהעצוב הוא שמח והכואב הוא, והנעים הוא כואב והאוהב הוא שונא וכולי. בכלל המרחב של הספרות היידישאית, אבל אצל עגנון זה מאוד מאוד נוכח ומשם הוא צומח. ופה אני נוטה דווקא להסכים עם הדברים שאמרת.
ובעצם אני רוצה לומר, ואז אני אקרא, שמה שאני מזהה אצל עגנון הוא הרעיון של תמימות שנייה. זאת אומרת, ישנה התמימות הראשונה, שהיא התמימותנו הילדית, אנחנו מאמינים בעולם בעצם גילויו הראשוני, ואז אנחנו לומדים שהעולם הזה הוא מלא קושי ואסון וצביעות וכו', אנחנו מאבדים את תמימותנו, ואת התמימות השנייה היא בכל זאת לומר, אחרי כן בכל זאת לומר, אני מאמין באותם יסודות ילדיים, כן, של טוב אנושי, של יופי אנושי וכו', אף על פי שראיתי את העולם בחיורו, אני חושב שאצל עגנון, לקרוא אותו רק עד החלק שבו הוא אומר, הנה תראו, הצדיק הזה הוא בעצם זללן, ועכשיו הוא התפלל למוקדת, זה שלב ראשון. אבל בסוף הוא כן אומר לנו שהצדיק המזויף הזה כן עומד ובוכה בבית הכנסת, וצריך לעמוד מול הדבר הזה. הוא באמת בוכה. הדמעות האלה יוצאות
ממנו. אני אחזק אותך ואני אגיד כאילו אני אחזק, ואני אסתייג אולי מהחלוקה הזאת של תמימות ראשונה ושנייה. אני חושב שאגנון יגיד לנו תמיד כפרוזאיקון, שתמימות היא לא אנטיתזה לפיכחון. ותמימות היא לא
הסכמת
עיניים נוכח המציאות.
אני השתמשתי במושג שאני חושב שעקיבא ארנס צימון טבע אותו.
כן, כן, נכון, נכון. אני רק אומר שאצל אגנון יש משהו שהוא כל כך לא פסיכולוגיסטי, במובן הזה שהוא מיסטיקאי, אוקיי? והוא לא פסיכולוגיסטי, הוא מערבב את הקיום. הוא לא נותן בו סימנים, אלא הוא אומר לנו, כל מה שאתם רואים, הוא נראה ככה והוא יכול להיראות אחרת.
נאמר זאת כך, בכל בכי יש קריצה ובכל קריצה יש בכי.
כן.
נתעטף חמדת בתליתו עד למטה מרגליו. ניגב את בתי עיניו ופתח את מחזורו. אפשר שדברים שאני מספר נראים כדברי הווי. ובאמת אין כאן לא גוזמה ולא שום הפרזה. אלו דברים כהווייתם. חמדת התחיל מתמעט, ודומה שהוא מצטמק והולך, קרסו כאילו נבלעה, וכולו כצרור מלבושים שפרסו עליהם תלית, כך עמד ולא זז, עד שנרתע פתאום ממקומו, והתחיל זוחל בפישוט ידיים עד לתיבה, והכל עושים לו מקום ובוכים, ואומרים, יהי רצון שתקובל תפילתך ברחמים. והוא עונה אמן ואומר, מתוך תשובה שלמה, וכיוון שהגיע אצל התיבה, תפס אותה בשתי ידיו, וצעק, אוי! כאילו, יש אוכלת.
את השעה הקודמת שלנו סיימנו בדיבור הקצר הזה על אגנון ובערבוב הזה בין התמים למפוקח, או בין האנושי לקדוש, או בין התמה לקדוש. ואני חושב שזו, וסיימת באמת בהקראה על הסיטואציה היא של חמדת החזן. ואני חושב שזו כן פתיחה טובה או הזמנה טובה ליום הכיפורים בכלל, למניפולציה אולי האולטימטיבית בעיניי של יצר הרע במהלך יום הכיפורים. וזה באמת הרגע הזה שבו המוח שלך נזכר בכל החטאים שהיית, ולא אתה הקורא של אגנון מתבונן על חמדת החזן ואומר איזה צבוע הוא, אלא אתה מתבונן בעצמך ואומר לעצמך, האם אני לא צבוע? הרגע הזה זה הרגע ההוא שכאילו, אני חושב שהוא מופיע מדי פעם, והוא סכנת השבירה, או המניפולציה הזאת היא נשק יום הדין, של היצר הרע, או של השטן המרחף, שבעצם כביכול שם לך מראה מול עצמך, ואומר לך, מה זה ההצגה הזאת שאתה עושה פה? מול מי אתה משחק? והאתגר הגדול הוא להתגבר על המניפולציה הזו, ולהבין, שהמראה הזאת לא שווה שום דבר, כי זה בדיוק הכוח של האנושי.
תראה, אני אשתמש במילה פתרון, למרות שהיא מילה שאני לא אוהב, כי היא מילה שמחפשת... כן, אני אשתמש בה הרבה בשיחה, ואני לא השתמשתי בה גם בשעה הקודמת, ואני לא מתכוון אליה בצורה ליטרלית. זה לא פתרון במובן של שאלה מתמטית.
כמו שזך כתב, שומרנו מן העושים אשר גבורתם המעשים.
כן, אני לא מתכוון לאיזה פתרון מעשי, אני מתכוון לפתרון במובן של איזושהי אפשרות, איזשהו משהו להיחס בו, אולי. זה עניין, איזשהו קולב להתעלות עליו, שאני מול עצמי לפעמים מרגיש את זה, ואני אומר לעצמי, איזה צבוע אתה? ואז אני נאחז בקריאה הזאת של איזה צבוע אתה. האני שאמר עכשיו איזה צבוע אתה, זה האני שלא רוצה להיות צבוע. זה האני שבו אני דבק. יש לי את האני הזה שצועק, אתה מבין מה אני אומר? כלומר, לומר לעצמך, אם זה באמת עדיין מפריע לי, אז אני עדיין בתוך השיח עם עצמי על העניין הזה.
לא, בכלל, כל הטיעון הזה של צביעות, הוא כאילו טיעון שהוא הרבה פעמים מניפולציה, הרבה פעמים בא לצמצם. אתה רואה בן אדם, חוזר בתשובה, ואתה, זה צבוע, אני זוכר אותו מהתקופה הזאת והזאת. והרגע הזה שבו אתה משהה את השיפוט, המעריך אף הזה של באמת נכון. שמידות הרחמים, הוא הרגע ש... בלעדיו באמת אין תוחלת לכל הסיפור. נכון.
ואצלי באמת הדרך לעשות את זה היא לפעמים לנסות לקלוט בתוך עצמי שהקול הזה שצועק איזה צבוע הוא קול כזה שרוצה, ששואף בעצם, מה הצעקה הזאת מבטאת? היא מבטאת איזה חיפוש אחרי איזשהו מקום לא צבוע, אז אני אומר, בוא נדבוק במקום, במקום להתחיל לשפוט את עצמי ואחרים, אם הם צבועים או לא, נלך למקום שמשתוקק בכלל לאיזשהו תוהר, וזה אולי גם קשור למשפט שרציתי לומר, על עיצומו של יום מחפר, שזה הדיון המשנאי כבר, האם עיצומו של יום מחפר, וישנה את עמדת רבי, לזיכרוני, שאומר בעצם שעיצומו של יום מחפר, כלומר, אפילו אם לא עשית תשובה, ישנה את העמדה שיום הכיפורים מחפר אם עשית תשובה, הוא אומר, לא, אפילו אם לא עשית תשובה, עיצומו של יום מחפר. אפשר לשאול מה זה אומר עיצומו של יום מחפר, העובדה שבבית המקדש עושה הכהן הגדול את עבודת יום הכיפורים מחפרת על כל העם, או שזה משהו אחר. ואני חושב שהתודעה הפרשנית לאורך הדורות אמרה, זה משהו אחר, זה אפילו לא הכהן הגדול שמחפר בשביל כולם. אלא אם כל ישראל נכנסים עכשיו לאיזה תהליך, והדימוי הזה, שהוא עתיק מאוד, של יום הכיפורים כמקווה, שישראל נכנסים אליו, אם כולם נכנסים למקווה, גם אם נכנסת למקווה שלא ברצונך אפילו, הלא נכנסת בו וטבלת במים. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו מקיימים יום הכיפורים, גם כיחידים וגם כחברה, מתווכחים איתו, אז הוא נוכח, ויש בזה משהו מתהר. ואני זוכר שחשבתי את זה, היה יום כיפור אחרי אותה שנה שבה היו כמה מערכות בחירות רצוף. אני זוכר שאמרתי לעצמי, זה עוד לפני הקורונה, או כמה עיצומו של יום מחפר עכשיו, פשוט במובן שיש איזה יום שבו שידורי הטלוויזיה פוסקים במדינה הזאת, שבה שידורי הטלוויזיה היו איזה, כבר אז, איזשהו אירוע מתמיד של, 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 של שיסוע הדדי. אמרתי, עצם זה כן, הנה עיצומו של יום מתאר, הטלוויזיה קבויה, זה כבר עיצומו של יום מתאר.
מחפר, לא מתאר.
כן, מחפר.
אני חושב שזה דיוק חשוב.
נכון, נכון. בכלל, המילה תואר היא מילה שצריך להיזהר ממנה מאוד. צריך,
נכון.
צריך קצת לתאר ממנה את השיח. והנה עיצומו של יום מחפר, הטלוויזיה קבויה. זאת אומרת, יש משהו בעצם השקט הזה, הוא כבר הדבר עצמו. אז במובן הזה, משהו בעצם הרצון להתווכח עם עצמך, אם אתה צבוע או לא צבוע, זו כבר הכפרה. עצם העובדה שאתה מעמיד מולך מושג של יום כיפורים. ובכלל, השנה הזאת היא במובנים מסוימים הייתה הרבה יותר אינטנסיבית, הרבה יותר תהומית בתחושות האלה של שיח שאין בו נשימה. יותר אפילו משנים קודמות, ועיצומו של יום מחפר, אם באמת, זו שאלה מעניינת, אם באמת יום הכיפורים יהיה איזה רגע של... של שקט אחד בתוך הדבר הזה שמאפשר התכנסות פנימית לכל צד בתוך עצמו, מול עצמו, על האופן שבו הוא נהג. וזה לא אומר שאין צד נכון, וזה אומר שאין לי עמדות בשאלה של מה שקורה עכשיו. אבל אני חושב שהחברה שלנו זקוקה לעיצומו של יום מחפר יותר מכל דבר.
בהחלט, ולו במובן של השקט הזה שדיברת עליו, של הרגע הזה שאתה פתאום יכול לשמוע את המחשבות שלך. התחושה שלי לקראת יום כיפור, ובכלל, זה שהשיחה שלנו תקועה כל כך, שכבר אין את הרגעים האלה של השקט. ובמובן הזה אני מאוד מתחבר לעיצומו של יום מחפר, ולו במובן הזה שלרגע אחד יהיה שקט. כי פתאום כשיש שקט, הכל נראה אחרת לגמרי. אתה רואה, כל המנגנונים המניפולטיביים הכי גדולים, התפקיד שלנו תמיד לעשות רעש. ברגע שיש רגע של שקט, פתאום המציאות יכולה להשתנות, שאם תרצה אולי... זה אפילו עיצומו של יום מחפר הזה, כאילו. ויש שיש עצירה, אז לך תדע איך תתניע מחדש ואיך תראה אחרי התנאה הזאת.
יום הכיפורים, אגב, באמת, ההערה שלך על מחפר ולא מתאר היא חשובה עקרונית, כי כפרה היא קשורה בתודעה של הלשון העברית, אני אפילו לא מדבר בלשנית, עם סליחה. זאת אומרת, תהור זה איזשהו ניקוי, באמת, היכולת כן, לנקות או לקרצף באיזשהו אופן את הדבר שנטמע, שנתלכלך וכו', כן. את תארה כהיפוכה של תומעה. כפרה היא לא כזאת. כפרה היא צעד אנושי מול מי שעשה משהו. היא דומה יותר לסליחה. האם אני מוכן כן, להעניק לך את הכפרה הזאת?
היא גם צעד אנושי, והיא גם יש הרמחל בכלך פתחי חוכמה, מתעסק הרבה בשאלה הזו, האם אחרי שהאדם חוזר בתשובה, ואחרי שהוא קיבל כפרה, האם החטא אכן נמחק? כן, האם באמת הוא חוזר להיות טהור? או שבעצם כבר יש לו... נשאר איזה דנט בסיפור, יש שם איזה פלסטר. הדבר, יש איזה פאץ', כן? החור נתפר, אבל יש סימן שהיה שם פעם חור, היה שם פעם חטא. וזו מחשבה שבעיניי מאוד מאוד מעניינת, כי אחד הדברים שלי, לא יודע אם הפריעו, אבל תמיד נראו לי מורכבים בעניין של לחזור בתשובה, במובן של כפרה, וזה מתחבר אבל גם לכל נדרי, עוד רגע נדבר על זה, זה הצורך לזרוק הרבה חלקים מעצמך. זה קצת להכיר בהרבה דברים שתכלס, אולי הם היו לך נעימים בזמן אמת, אולי הם היו לך טובים, אולי רצית אותם, ואתה צריך אשכרה למחוק אותם. והרמח"ל אומר, זה לא נמחק. משהו מזה נשאר בך. כן, אתה לא מוחק את עצמך. זה קצת כמו שאומרים, לא להגיד לילד, אתה ילד רע, אלא להגיד לו, עשית מעשה רע. כי כשאתה אומר לו שאתה ילד רע, אתה בעצם מכניס את כל הקוליות שלו לתוך הדבר. אז גם פה, זה לא שאתה זורק את עצמך. אתה מוריד או מבטר או מדייק דברים שהיו לא נכונים בשעתם, אבל עדיין הדבר, אתה נשאר. אתה לא מוחק את עצמך בתוך
זה. זה מזכיר לי את העובדה שמבחינה הלכתית, זה ממש מופיע במשנה, שאם השופר נסדק, אתה לא זורק אותו. אם הוא ממש לכל האורך סדוק או שבור, אם הוא ממש עבר איזשהו אירוע בלתי הפיך, אבל אם הוא רק סדוק, ואתה יכול לנסות לטפל בזה, להדביק את זה, והשופר מוציא קול, הוא קשר. והרעיון הזה של השאלה אם אתה קשר או לא, היא לא אם אתה נראה חלק מפגמים, אלא אם אתה מוציא קול. האם אתה מסוגל אחרי כל הדבר הזה לשיר? זה ממש משהו שאמרתי לא מזמן ויש זרה, ואני מאמין בו. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים ממך זה שתוכל להוציא קול.
אגב, בעיני זה מתחבר לדיון שהיה לנו מקודם על אפרופו הסדרה ילדי מניוק, על משפט אלוהים מול משפט אנושי. כלומר, בכלל, כל היומרה הזאת לטהרה מוחלטת, היא נכונה ליום הזה של יום כיפור. אבל אם היא הופכת להיות הדבר המוחלט הזה, בתוך איזו שאיפה מוחלטת, כן? אז היא גם חוטאת לאנושי, והיא גם מובילה לטוטליטריות.
וצריך לומר, שאם זו הייתה השאיפה, אז יום כיפור לא היה, כמו שאר המועדים היהודיים, יושב בתוך לוח השנה ביום אחד, אלא היינו הופכים לאיזו קאט מתנזרים כזאת, שזה ממש לא הסיפור היהודי.
נכון.
ואני רוצה לקחת אותנו עכשיו כאילו למשמעות אחרת של יום הכיפורים, למרות שהיא לא אחרת בעיניי בהרבה מובנים, ואולי אני אגע בזה. וזו מלחמת יום הכיפורים.
50 שנה למלחמה, נגיד.
50 שנה למלחמה, ואני, מפני שאני ממש בן זקונים, אז הוריי, זו המלחמה שיושבת להם בתודעה, אמי כבר כבחורה בוגרת, זו המלחמה של חייה. היא הייתה, אז אני אגלה פה את גילה, היא הייתה אז בת 24. וזו הייתה המלחמה מבחינתה. ואני רוצה קודם כל לומר משהו על זה שראיתי את הסרט גולדה, של גיא נתיב, אני לא יודע אם צפית בו. ואני לא רוצה לדבר עליו מבחינה קולנועית, לא לביקורת, אני חייב לומר שוודאי נהניתי לצפות בו. קודם כל, אני חושב שמה שגיא נתיב כן תופס בסרט הזה טוב מאוד, הרי יש נקודות דמיון בין הסרט הזה לבין Darkest Hour, הסרט שנעשה על צ'רצ'יל, כן. במלחמה, כאשר גרי אולדמן שיחק אותו וגם זכה באוסקר לתפקיד הזה, שכולו מתנהל, כל הסרט מתנהל בעיקר בבונקרים המפורסמים של צ'רצ'יל בלונדון, מקום שגם
בשעות האפלות.
הייתי בו במוזיאון, כן, ראיתי איך הבונקרים האלה נראו באמת. והוא גם בוחר, כן, שהסרט הזה עם גולדה התנהל במסדרונות האפורים של הקריה.
ובשעות האפלות.
כן, ובשעות האפלות של הדבר הזה. ובעיניי, למה זו בחירה נכונה וטובה? כי זו ההבנה שכשהרגע כל כך גדול, וצריך להשתמש במילה נורא, עוד רגע אני אדבר על זה, כשהרגע כל כך נורא, אז הוא יכול, אז המסדרון האפור מספיק, זאת אומרת, לא צריך להעמיד עכשיו תפאורה של, אני יודע מה, שני אוגדות טנקים שועטות זו לעבר זו במצרים כדי להבין את גודלו ואת נוראותו של הרגע. כשהרגע הוא מספיק גדול, התודעה שלך תופסת אותו גם במשרד האפור ביותר בקריה.
מהבעת פנים.
מהבעת פנים. נכון? מהבעת פנים. זה בדיוק עניין, וזה התחבר לי, וגם בתוך הסרט הזה צריך לומר, ליאונרד כהן מפציע, כמובן, ולא מזמן ראיתי מישהו כותב בפייסבוק, באמת לא ידעתי שליאונרד כהן היה בארץ ביום הכיפורים, כן, זה כבר...
זה באמת יפה, כשאמרת, הוא כמובן מפציע שם, בדיוק חשבתי על עצמי כשאני הייתי צעיר או בתיכון או כזה, זה היה כאילו פרט ריבל ליודעי חן. הדבר הזה שליאונרד כהן הגיע להופיע ביום הכיפורים.
והיום זה
כאילו... והיום זה כבר כאילו נהיה איזה common knowledge כזה שכולם יודעים. אגב, גם ליאונרד כהן לא היה... נהיה common knowledge יותר ממה שהוא היה אז, אבל... אבל זה מעניין התהליך הזה שבו... נכון. כאילו... כל הסיפור של מלחמת יום כיפור דרך ליאונרד כהן, והסרט הזה על גולדה הוא ביטוי של זה כבר, כאילו הפך להיות איזה משהו... גדול מהחיים הישראלים. נכון. הוא מרגיש לי שכדי לדבר על יום כיפור, אפרופו 50 שנה ליום כיפור, הרבה יותר קל לנו לדבר על זה דרך ליאונרד כהן, או דרך הפקה הוליוודית, מאשר לדבר על זה נגיד דרך הסיפור הישראלי עצמו, שבאמת כמעט לא נגע. יש את כיפור של גיטאי, ויש קצת יצירות, אבל לא באמת נגע בפצע הזה.
ואני חושב ש...
זה רק הערה בשוליים.
לא, אני חושב שגם זה, הדברים שאני אומר יגעו למה קשה כל כך לגעת. אז אני חייב לומר, כן, אני מזכיר כל כך הרבה את ליאונרד כהן בתוכניות שלי, וקורא לו לני קון, הכהן הגדול של רוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, ודווקא כשאני מקדיש לו תוכניות שלמות, ביום טירתו וכולי, אני כמעט ולא מספר את הסיפור הזה. כי אני חושב שזה כבר כל כך קל, וגם כל כך ישראלי באיזשהו אופן, שחוטא קצת לדמות שלו כיוצר נורא להתמקד, וידעתם שהוא בא, ואת השיר הזה הוא כתב, שזה סיפור חשוב, זה סיפור נהדר. הייתי במופע שבית אביחי מריצים בחודשים האחרונים, מי באש, הסיפור של ליאונרד כהן, על פי הספר של מתי פרידמן, שזה ספר נהדר. אבל כאילו, אני חושב שגם לשים על זה, זה כאילו הפך להיות מה שישראלים יודעים לומר על ליאונרד כהן, ממש בשנים האחרונות.
אגב, גם במובן הזה, גם עושים לו את הגיור הזה לציונות וישראליות, הוא כבר הופך להיות כאילו...
נכון.
במרוצת הסיפור הוא כבר הפך להיות אחד מהחבר'ה בתוך הדבר.
שבאמת קורא את הספר של מתי פרידמן, ובכלל הסיפור יודע שהעמדה שלו הייתה הרבה יותר מורכבת.
ברור.
כלפי המקום הזה. בכל אופן, אני דווקא רוצה להתייחס לציטוט שמובא בספר, שליאונרד כהן אומר שם, ביום כיפור, שהוא מתאר, יש כתב יד שלו שלא נתפרסם, שהוא מתאר את החוויות שלו בארץ, במלחמה, הוא ממש הגיע עמוק לתוך המלחמה, הוא ראה גופות מוצאות, כן? ויש איזה רגע שהוא אומר, בעברית תרגמו את זה להמלחמה היא נהדרת. אבל מה שליאונרד כהן אומר במקום זה, war is great. שנכון שמבחינה מילולית, המשמעות של זה היא... זה נהדר במובנים מסוימים, אבל זה לא נהדר במה שאנחנו עשינו את זה מזה כישראלים בשפה. אומרת, נהדר זה, כן, איזה יופי, איזה נפלא. אלא זה נהדר במובן של ימים נוראים.
שזה גדול.
כן, הימים נוראים זה גם לא נורא במובן של רע, אלא שיש שם איזשהו משהו שקשה לנו להכיל כבני אדם. זה אני חושב הנקודה של ליאונרד כהן מנסה להתייחס אליה, ולומר שבמלחמת יום הכיפורים, כשהוא אומר, war is great, הוא לא בא לשבח אותה. אלא בא לומר, יש פה איזושהי חוויה אנושית שהיא מעבר לטעם ודעת וליכולת שלנו להבין אותה, ולכן אני חושב שגם לישראלים כל כך קשה לעסוק בה. כי בעצם הדבר הגדול ביותר אולי שקרה לעם היהודי, מבחינת נוראותו, כמאורע אחד ספציפי, מאז השואה, זו מלחמת יום הכיפורים. זה דילוג מיידי מבחינת הנוראות של אי היכולת להכיל בכלל את הדבר הזה. זה מלחמת יום הכיפורים, ולכן קשה לנו נורא... לדבר על הסיפור הזה. ולכן אני מרגיש שגם הסרט גולדה, שיש לי עליו דווקא שבחים, בעולם, אגב, בעולם הוא מאוד תוקפים אותו, על איך אתה יכול לעשות את מה שהוליווד עשתה לצ'רצ'יל. במלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, לספר את הסיפור רק מתוך הבונקרים הבריטים, אתה לא יכול לעשות את זה על הישראלים, כי אתה צריך גם לספר את הצד השני. שאני חושב שזה טענה לא אומנותית, ראיתי אותה אצל הרבה מבקרים. הרי הוא אומר פה, אני מספר עכשיו את הסיפור של גולדה מהקירייה, כמו שאני מספר את הסיפור של צ'רצ'יל מהבונקר.
כן.
כי עכשיו שם הנחתי כאומן את המצלמה, והיא היכולת של מבקרים מחוץ לישראל לקבל בכלל את האפשרות של יהודים להניח את המצלמה בתוך הבונקרים בקירייה, ולא להוציא אותה, לא יודע מה, למצרים, בהקשר של מלחמת יום הכיפורים, כן. או... הסרט הזה הוא גם, זאת אומרת, הוא מצליח לגע, הוא נוגע בגולדה, אבל... אני חושב שאפילו כל הטקסטים שנכתבו, והניסיונות, ועוד פעם, הרי גם השנה אנחנו יודעים שיהיו כל מיני כתבות על ארכיונים שנפתחים, זה כבר הפך להיות איזה כבר כמעט...
פולקלור.
פולקלור, כן, להוציא עוד איזה משהו. זה בגלל חוסר היכולת שלנו לדבר על דברים שהם נוראים כל כך?
אז אני רוצה ממש לגעת בזה, כי אני הייתי מתרגם את המשפט של ליאונרד כהן, המלחמה היא גדולה, כן? גרייט כדבר גדול.
גרייט כדבר גדול, כדבר דגול, לא במובן של...
כגדול מהחיים. נכון. כגדול מהחיים במובן המיסטי כמעט של הדבר.
ואני מאוד, לזה בדיוק כיוונתי, וכמובן זה לא דבר שבח, הוא היה מצולק מהדבר.
אז אני אגיד, אני חושב שזה גם דבר שבח. מה הכוונה? זה לא דבר שבח במובן שזה טוב, אבל זה היכולת הזו, ואני חושב שהיא מאוד מאוד רלוונטית, אגב, לזמנים שאנחנו חיים בהם היום, כן? ימים גדולים הם ימים שיש בהם טרגדיות עצומות, אבל יש גם הזדמנות למשהו, אוקיי? אני חושב שמלחמה היא זמן שהוא טרגדיה עצומה, אבל יש בו גם הזדמנות למשהו. ראיתי באחת הסדרות שעכשיו יש 50 שנה לחיים את יום כיפור, זה הסדרה האחת, אני חושב, קוראים לזה, על טייסת 201, כנראה, סדרה שמשודרת פה בתאגיד, ויש שם איזה קטע, זה נחשב את טייסת המופת, שביום כיפור היא ממש קרסה, סיפור מרתק, ויש שם קטע שרון חולדאי, שהיה לרגע קצר מפקד הטייסת שם, אבל הוא חלק מהטייסת, מדבר על המלחמה, והוא אומר, שאלו אותו אם פחדת, והוא כמובן מתרגז על השאלה, ואומר, ודאי שפחדתי, ואז הוא אומר, מלחמה, זה הרגע הזה שבו, גם כל האלה שדיברו בכל בס רגע לפני, לא יכול, אתה יכול לשמוע מי ממשיך לדבר ברוגע, ומי פתאום הקול שלו נהיה הרבה יותר דג וצפצפני, כן? זה הרגע הזה שבו הכל נחשף. וכשהכל נחשף, כשהשדים יוצאים מהבקבוק, כשפתאום, ניקח את הדימוי של הרב סולובייצ'יק ליום כיפור, שהוא מתאר את הרגע לפני נעילה, שהוא רואה איך השמיים נסגרים, מלחמה, זה הרגע שבו השמיים נפתחים. ופתאום אתה יכול לראות את הדבר הזה, הגדולה הזאת שלו.
הצירוף הזה בשפה, רגע מכונן. הרגע הזה הוא מכונן משהו, גם אם כרגע זה חורבן מאוד.
עוד לפני המכונן, הוא ודאי רגע מכונן, אבל הוא יהיה מכונן רק תאפשר לו להיות מכונן. כלומר, כרגע, וזה ה... אני מרגיש ש50 שנה אחרי מלחמת יום כיפור, החמצנו את מלחמת יום כיפור. החמצנו את...
אני מסכים עם זה.
הרבה ממה שקורה היום ברחובות, זה ביטוי של ההחמצה ההיא, כן, של פוסט-טראומה וכאבים ושאלות. עכשיו, זה מאוד, אני לא אומר את זה במובן השיפוטי, כן? זה מאוד קשה וכואב ונורא, ולא עמדתי במקומות האלה, ואני מקווה שאני לא אעמוד במקומות האלה. אבל הייתה שם הזדמנות מאוד מאוד גדולה לסיפור הישראלי להתבונן בעצמו.
רואים את זה, אדם ברוך שרואה את ההצגה הגורודיש, ואומר, אתם הפכתם סיפור גדול, אפרופו War is Great, סיפור גדול על האנושי, המעלות שלו והשגיונות שלו, לאיזושהי שורה תחתונה מאוד ברורה, פוליטית. זה לא מה שאני רציתי כשאני הלכתי ראיין את גורודיש, הרי הוא דמות בהצגה הזאת, אדם ברוך. ורק כדי לסגור את מה שרציתי לומר...
רק אני אגיד שאני משהו על זה, זו ההחמצה בעיניי של הסרט גולדה. שהוא לא תפס שזה סיפור הרבה יותר גדול על הסיפור הישראלי, ולא על גולדה.
אז זה בדיוק מה שרציתי לומר.
וזה ההצלחה של צ'רט, בסרט על צ'רט.
זה בדיוק מה שרציתי לומר. שאני חושב שסיפור כמו יום הכיפורים, הדרך היחידה לבטא משהו מהנוראות שלו, זה דווקא במקומות הרבה יותר פיוטיים, הרבה יותר ספרותיים, שלא נכנסים לרגע ולשאלה מה אמר דיין או לא אמר דיין. ואת זה ליאונרד כהן יודע לעשות ביצירות כמו לאבר, 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 שמתחזקות אפילו בעיניי, דווקא כשהוא הוציא מעין את הבית המפורש שהוא כתב על יום הכיפורים. כן. כי זה הופך להיות ליצירה על מצבו של האדם, שאני חוויתי אותו במלוא נוראותו במלחמת יום הכיפורים.
מעניין, אני אקח את זה בעוד משפט אחרון, ואני אגיד רק פתאום שדיברת, הבנתי שכל הפרוטוקולים וכל המשחק הזה של מי אמר מה ואיך, והפרטים והצפה הזאת וכולי, היא במובן מסוים הדרך של הממסד הישראלי למנוע מאיתנו לגעת בכל השדים שיצאו בסיפור הישראלי, ולהסיט אותנו למשחק הזה של הפרטים הקטנים ולא לפיוטיות הגדולה, או לשאלות הגדולות שעלו מתוך הרגע ההוא. דיברת על הפיוטיות, דיברנו על הפיוטיות, ואני רוצה להקריא שיר שבעיניי הוא אחד השירים הכי רלוונטיים ליום כיפור, ובעיקר בעיקר לדמות של יונה בתוך המהלך הזה של יום כיפור, שהוא דמות מאוד מאוד משמעותית. אני אגיד שזה שיר שאני הכרתי אותו, שיר של תת קרמי, שהכרתי אותו כשערכתי את הספר התשמע קולי, ששילב מזמורי תהילים ביחד עם שירה עברית מודרנית, ושמתי אותו ליד אחד המזמורים הכי משמעותיים בעיניי בספר תהילים, מזמור קוף למתת, שאולי הוא מזמור קצת פחות מוכר, אבל הוא מדבר על הרצון לברוח מאלוהים, או על המחשבה, הבנה הזאת שאתה לא תצליח לברוח, לא תצליח לברוח מהאינסוף, לא תצליח לברוח מהאבסורד, לא תצליח לברוח מהעובדה שיש מי שרואה אותך ומתבונן בך. אני לא אקריא את המזמור, אבל אני אקריא את השיר הזה של תת קרמי, שאני חושב שהוא יהיה פתיחה טובה לדיבור על יונה. השיר נקרא שיר סתום. עכשיו לאור הבוקר שאיננו יכול לעלתה שלי, נזכר בקול ובמראה אשר קראו את עיניי וסדיניי. רועד מפחד שיעלו איתי על משכבי בלילות. איני יודע מה דרכי ואם יש דרך, לומר בפה מלא לאור השמש החורכת. אולי יכלו כמדוזה על החוף. לבוא בבור אפר לפי, אפר בעיניי. אולי יחנק רודף נפשי. אחרי ראותי את פניך בחלומי, איני יודע, אנה מפניך. והדבר הזה של אנה מפניך הסתתר, ראיתי אותך, אבל אני רוצה להסתתר ממך, מרגיש לי שזה הסנטימנט הזה של יונה נקרא במנחה, ושוב בתפילה הספרדית הזה, מול ארון הקודש, אנחנו קוראים את העוקד והנעקד והמזבח, ויש את הפחד הזה ואת האימה הזאת של המפגש עם האינסופי הגדול, שאני חושב ממנה יונה בורח הרבה יותר מהשליחות עצמה. וזה גם רגע משמעותי בתוך המהלך הזה של כיפור.
אני מסכים. אני גם חושב שבאמת, אם אתה, זו שאלה מעניינת, אבל אם אתה יונה, אתה חייב לברוח. זאת אומרת, זה משהו, אם אתה...
מה זה יונה?
כן. זאת אומרת, אם אתה באמת באיזושהי תודעה נבואית, תודעה נבואית היא תמיד, 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 אתה רואה את זה אצל כל הנביאים, אולי יונה הוא משהו מובהק עם זה. היא תמיד, תמיד, תמיד איזשהו מאבק פנימי. בין הרצון להבליע, להדחיק את נבואתך, לבין הרצון לומר אותה, מפני שהמקום של להיות נביא, ותמיד הציגו את זה כך, אתה יודע, גם אם הולכים לביוגרפיות של הנביאים, אז אפשר לומר, הנביא הוא תמיד אני כדי להיות מחוץ לחברה, כדי להיות נגד המלכות והעמידה המדושנת שלה, אבל זה גם, אני חושב, איזשהו מצב עקרוני, שאומר שאם אתה נביא, אתה בהכרח באיזשהו מאבק. זאת אומרת, נבואה היא מאבק, הרצון לומר משהו, הוא איזשהו מאבק.
אבל אני מרגיש שהמאבק של יונה פה הוא לא המאבק מול הרצון לומר או לא לומר. מרגיש שאצל יונה הבריחה, ובגלל זה הבריחה היא כל כך חזקה ומובהקת. כן, משה לא ברח, וירמיהו לא ברח, הם קצת התווכחו, אבל הם לא ברחו. יונה ברח, אני חושב, כי הפחד שלו הוא לא מעצם הבשורה, כמו שהוא מעמיד את זה. הפחד שלו הוא מעצם המפגש עם האלוהי. כלומר, יונה הוא הדמות הזאת שמופיעה במנחה של יום כיפור בצהריים, כן, כשהבטן כבר אולי קצת מקרקרת, שלא רוצה לפגוש את אלוהים. שאנה מפניך הזה, כן, אני רוצה להסתתר. והיא יודעת שהיא לא יכולה, אבל היא רוצה. היא רוצה את הקיום הזה בלי האנושי הזה שחורג מהמצומצם והקטן. היא רוצה את הקיום הזה שהוא... לא, אין לו את היומרות הגדולות האלה שיש לה אנושיות.
ועל זה דיברתי במובן של מאבק. כלומר, כשאני מדבר על מאבק, אני מדבר על זה שבעצם הרצון לומר, זה לא רק אני רוצה לומר משהו שהוא מפחיד, שהוא שונה, אלא הדיבור הזה, הדיבור הנבואי, אני חושב שאולי אחד הסימנים הראשונים שלו, שהוא לא דיבור שגור. זאת אומרת, זה דיבור שהוא אחר מהדיבור השגור בחברה, וזה אומר שבמובן מסוים אני מתמודד עם חוסר היכולת שלי להיות אחד עם האחרים. וחוסר היכולת שלך להיות אחד עם האחרים, אני חושב, בתקופה מודרנית זה אפילו יותר מזה, זה איזה שהם חיים שהם מתוך תודעת אלוהות. שזה אף פעם לא, זה נדמה לנו היום, כבני אדם מודרניים, האלוהים מת במרכאות, אז הרבה יותר קשה, אבל אתה רואה גם בתנך, שגם בעולם שבו אלוהים כאילו היה כל כך נוכח, והוא היה עובדת טבע, בני אדם עדיין לא חיו את חייהם מתוך תודעה שיש לדבר הזה משמעות שהיא מיידית, והנביא כאדם שחי את הדבר הזה כמשמעות שהיא מיידית, אז ודאי שהוא רוצה לברוח, כי זו משמעות מיידית שהיא, כן, אנחנו דיברנו על כמה שהאדם הוא עם קטרקט, והוא לא יכול לעסוק במוחלט, ועכשיו הנביא הוא הבן אדם הזה שהולך עם הקטרקט שלו אף על פי, ואומר, אני רואה איזושהי מוחלטות. זה דבר...
אני אומר, יונה זה זה שמסרב לוותר על הקטרקט. יונה זה זה שיש לו את ההזדמנות לוותר על הקטרקט, והוא בורח ממנה.
הוא בין שני צדדים של עצמו בדבר הזה. ואני רציתי בהקשר הזה לומר עוד משהו על יונה, ואיתו אולי נסיים את החלק עליו, שיונה הוא מי שיש לו אהבה אדירה לנבואת הזעם שלו. הוא לא מוכן לוותר על נבואת הזעם שלו.
לצדק המוחלט.
כן, זאת אומרת, העובדה שאלוהים סולח במקום שאלוהים לא אמור לסלוח, הרי נבואתי יש שאלוהים לא יסלח. ואני חושב שזה נוגע לנו כחברה ישראלית, שאנחנו נמצאים במקום מכל הצדדים, שאנחנו עלולים להתאהב בנבואות הזעם שלנו, ולרצות ממש באופן פעיל שהם יתגשמו, וזה מכל הצדדים. אני חושב על זה גם מימי הממשלה הקודמת, איך השיתו עליה כל מיני נבואות זעם מהצד השני, ואתה ראית ממש איך הם מתאמצים להכריח את זה שהן נכונות גם כשזה לא בפועל וכו', ולהפך.
וגם אם יש פתח לתיקון ולשינוי, כלומר, גם נבואות הזעם וגם האפשרות באמת לחזור בתשובה, שזה אני חושב הדבר שקומם את יונה יותר מכל, אפרופו הדיבור שלנו על הצביעות, ואפרופו הדיבור שלנו על האפשרות הזאת כאילו להשתנות.
עכשיו, צריך נבואות זעם, צריך את יונה, אבל גם צריך לומר לעצמך באיזושהי נקודה שנבואת הזעם היא כדי שהזעם הזה יוביל לאיזשהו תיקון ולא להפיכה.
המשפט, בעיני המשפט הכי משמעותי שאמרת בדיבור הזה היה להתאהב בדברים של עצמך. זה הטרגדיה אגב של כל נביא ושל כל אומן, אבל זה גם הטרגדיה של כל חברה. יש משפט במשדר של משדר שעשו על מסיבת המוות של דן בן אמוץ, והביאו את עמוס קינן. והוא אמר, הדבר שהישראלות אוהבת יותר מכל הוא לאהוב את עצמה. וזו סכנה מאוד מאוד גדולה, שהדבר שאת הכי אוהב הוא לאהוב את עצמך. וזה אולי גם מתחבר להשתוקקות הזאת, תשתוקק לאינסוף, אל תשתוקק או אל תתאהב בעצמך.
יאיר, אני השתמשתי בשם של הספר של הרב שגר בשעה הקודמת, על כפות המנעול. אז אנחנו כבר ממש בסוף השעתיים המשותפות שלנו, המפגש של אשת הרב והתבודדות, על הסף של יום הכיפורים. אני חשבתי לחתום בשיר של האבות ישורון, שנולד בעצם מתוך יום הכיפורים, וזו גם הכרוניקה של חייו, והוא עשה את הכרוניקה הזאת גם למיתולוגיה, להגדה של חייו. האדם שנולד מתוך יום הכיפורים, האדם שחי ברצון מתמיד לחפר על התנקרותו להוריו, שלא ידע שהמלחמה באירופה, שגם היא עלתה בשיחה שלנו, שלא ידע שהשואה הנוראה תיקח אותה ממנו.
אני רוצה לסיים עם עוד מישהו שנולד מחדש ביום הכיפורים, וזה פרנץ רוזנצוויג, שדיברנו על ליאונרד כהן ביום הכיפורים שלו, בעיניי גיבור התרבות המשמעותי הנוסף שמתחבר ליום הזה מהמאה ה-20, באמת פרנץ רוזנצוויג, הפילוסוף היהודי גרמני.
זה באמת, מבחינתי, זה מעניין, זה איזו שלישייה כזאת שחוזרת אליי כל יום כיפורים. שלושה אנשים שמלווים אותי כל יום כיפורים, רוזנצוויג וישורון, שזה יחיאל פרלמוטר בעצם.
כן, ואבות ישורון. ורק נגיד, פרנץ רוזנצוויג, שהיה על הסף של להתנצר ונקלע לבית כנסת קטן בברלין, אני חושב, ושם חווה מחדש את זהותו היהודית, או קיבל פשר לזהות היהודית שנראתה לו חסרת משמעות וכמעט שקופה עד רגע לפני, והוא נולד מחדש ברגע הזה, ובאמת נכנס למסע אל תוך עומק זהות היהודית שלו. אני רוצה להקריא מכתב שהוא לא המכתב שבו הוא מתאר את הרגע הזה, אלא מכתב אחר אל רודולף הלו, שאחד היה גם קרוב משפחתו לדעתי, אבל שותף משמעותי, הוא זה שירש אותו בהנהלת בית המדרש היהודי החופשי שרוזנצוויג הקים. ואני לא יודע אם אני אקריא את כולו, אבל אני אקריא לפחות את הפתיחה שלו. הוא כותב ככה: האמן לי, בני אדם זולתך אינם שופטים אותך בכל עת. המרוחקים אולי עושים זאת. יקרה שהמרוחקים רואים אותך אך ורק לעתים רחוקות ביותר, ורק כשהם נתקלים בך, רק אז הם נוטים לשופטך. קרובים אינם שופטים אותך בכלל. בוודאי לא ברגעים שהם רואים אותך, שהם מדברים איתך. כדי לראות מישהו ולשפוט אותו, יש לראותו מן הצד. והקרובים הלא הם האנשים שבדרך כלל יכולים רק להסתכל בך בעיניים. וכדי שיוכלו בכלל לראות את הפרופיל, עליהם להתאמץ הרבה ולתפוס עמדה מן הצד. למעשה רואים בני אדם זה את זה רק פנים אל פנים. וכך אני רואה אותך. כיצד אוכל לשפוט אותך? הרי אתה רואה אותי במקרה זה בדיוק כפי שאני רואה אותך. והשיפוט עומד תמיד על כך שרק השופט רואה, והנשפט רק נראה. אתה מבודד את עצמך באופן מלאכותי. כאשר אתה הופך את ריחה לשופטיך, הבט בהם. ושוב, אין אתה בודד. אתה בודד כל עוד אתה רוצה בכך. וכל עוד אתה מכוון מבטך לתוך עצמך פנימה, אתה מונע את זולתך מלראות אותך פנים בפנים. הסתכל בנו. המכתב הזה עוד ממשיך, מכתב נהדר, אבל אני רוצה לקחת את הרעיון הזה של רוזנצוויג, של באמת אני אתה, מה שבובר אחר כך ניסח אותו כאני אתה, העניין זה של להתבנן פנים אל פנים, ואני חושב שזה הפרויקט הגדול של יום הכיפורים, הוא, אם נעדד רגע את ראש השנה, הוא לעבור אם כבנים, אם כעבדים, אז לעבור מתודעת העבדים שנעמדים מול השופט, ולהתחבר אל תודעת הבנים, אל תודעת השותפים, אל תקרי בנייך אלא בונייך, ודרך זה לייצר אינטימיות עם האינסוף. אני חושב שכל השעתיים שלנו בעצם דיברנו על הדבר הזה, או זה כל הזמן ריחף בחלל של השיחה שלנו, השאיפה הזאת לייצר אינטימיות עם האינסוף, עם הדבר הגדול, שהוא לא מושלם במובן שבו אנחנו מדמיינים מושלם כמשהו סגור, אלא הפוך. הוא האינסופי הזה שמאפשר לידה מחדש, מאפשר כפרה, מאפשר הזדקחות.
זה הרמב"ן, אני חושב שבאמת, אני לא זוכר את הציטוט הזה לאשורו, אבל מדבר על ראש השנה ויום הכיפורים כימים שכל פעם רחמים ודין, כמו שהזכרנו, מתערבבים בהם אחרת. ועד שאתה כבר לא יודע מה קודם למה, הרחמים או הדין, זה ביחד. זו איזו חתונה.
אבל רוזנצוויג אומר משהו פה יותר עמוק. הוא אומר, העמדה שלך ביחס ליקום, זה מה שמגדיר את העמדה של האחר. העמדה שלך ביחס לקדוש ברוך הוא, זה מה שמגדיר את העמדה שלו אליך. אם תתבונן בו כעבד, תראה כעבד. אם תתבונן בו כשותף, ותראה את עצמך כמי שבונה את עולמו או בונה את עולמך, אז תוכל לייצר את השותפות הזו, שהיא בעצם הפרמיס, באמת הפרמיס הבלתי נתפס, דיברנו על האבסורד הרבה, של יום הכיפורים.
ואני רוצה לסיים עם אבות ישורון, ובמובן הזה, טוב, יש את אדם ברוך שאמר שבעולם מתוקן שורות של אבות ישורון יהיו בחותרות העיתונים. זה גם בגלל המבט פנים בפנים, כי אם אתה רוצה להבין את חוויית יום הכיפורים, אתה לא יכול לקרוא רק איזה דין וחשבון על מה שהיה בקרבות, אתה צריך שיר, כי הוא יודע להגיד את הפנים בפנים יותר ממה שיוכל כל דין וחשבון לומר.
נכון.
ואבות ישורון מתאר את החוויה שלו ביום הכיפורים, כאשר הוא היה בבית הכנסת של חסידות מוג'יץ, שהזכירה לו את פוילין של נעוריו, והוא תמיד היה עומד בפתח, הוא לא נכנס. הוא לא היה מרגיש שהוא יכול להיכנס וממש להיות חלק ממניין חסידי, כי הוא לא שם, אבל הוא עומד על הסף, זה גם על הסף הזה, על כפות המנעול של יום הכיפורים. פשוט אני אקריא את אחד השירים המפורסמים מתוך השירים שהוא כתב, זה ב-1974, השבר הסורי-אפריקני, תפשין למד ה', הרבה ספרים, ספרי שירה עברית גדולים, שעוסקים ביום הכיפורים באופן עמוק, ורק הם יכולים להבין את הנוראות שלו, כמו שאמרתי, שזה מה שהפיוט יכול לעשות. זלדה מוציאה את אל תרחק בתפשין למד ה', אז גם אבות ישורון. השיר על היום הזה, ועם זה ניפרד יאיר, ונקווה להיכנס ליום הכיפורים הזה מתוך השיחה הזאת.
ולזכות באמת לחתימה טובה במובן הפשוט של הדבר הזה, חתימה טובה עם חותם טוב.
השיר על היום הזה, אבות ישורון. הוא עמד לפני התפילה ולפני הזמרה, אני עמדתי לפני הסף, מישהו מתפרץ, יש פה מקלט, יש פה מלחמה. פלוצים נפתחה דלת, אני לפני הסף, יום זה בו נולדתי לפני תפילת נעילה. יום כיפור זה בינינו, צלמי רומאו ויוליה קולנוע. עכשיו כתבי חוץ יציגוהו יום כיפור או יום הדין. רבי שמואל אליהו ממוג'יץ חולק דימתו לבני אדם. הוא עמד בתפילה ובזמרה. שמתי לב על כך. הקטי כף אל כף ויצאתי בזמרה.
גמר חתימה טובה.